נקליט את הדבר הזה. הקלטות נמצאות במודל, אמרתי לכם, אפשר לשמוע אותן שם מי שרוצה. וגם סיכומים אני שולח, אז אני גם אעלה את זה למודל, וגם אשלח את זה בקבוצת לרשימת התפוצה במייל. אוקיי? טוב, אז קודם כל רק תרשו לי כמה דקות, זאת פעם ראשונה לסכם, לראות מה להפיק לקחים ראשוניים. קודם כל לגבי הטכנולוגיה, נעזוב כרגע את הלימוד ואת הדף עצמו. יש איזשהן בעיות שהיו, לקחים, מישהי ניסתה לעבור מחדר לחדר או לשלוח צ'אט ולא הצליחה, היה משהו כזה?
זהו, אני ניסיתי לעבור מחדר לחדר, נראה לי שאני לא הצלחתי, גם בצ'אטים שלי אני...
לא שומעים אותך, עסקה.
לא שומעים אותי?
עכשיו שומעים.
הצ'אטים שלי שאני כותבת, גם לא ראיתי את כולם, זה כאילו רק אני. אני לא, זה החדר שלי והצ'אט שלי כאילו לא מחובר, אני כותבת צ'אט וזה מגיע רק, אני רואה רק אותי, מה שאני כתבתי, אני לא רואה את כולם.
מה סימנת לאן הצ'אט נשלח?
לא
שמים את הצ'אט, האם הצ'אט הוא לכולם, הצ'אט הוא למישהו כזה, הצ'אט הוא להוסט.
קרים, אין אפשרות.
דרך אגב, כבוד הרב, לא היה אפשרויות שם, אני בדקתי, היה אפשר לשלוח רק לאבריוואן, לכולם.
אה, כן?
אוקיי,
אני אנסה לבדוק איך עושים את זה.
זה תלוי בהגדרות, כמובן.
כן, אני אנסה לבדוק איך מגדירים את הדבר הזה, איך עושים את זה, אז כנראה אני צריך להגדיר את זה איכשהו. מבחינת מעברים וכולי, היו איזושהי בעיות? עשיתם בכלל מעברים? זאת אומרת, היה איזה שיח בין חברות?
לא, לא כל כך. אני פחדתי...
מישהי רצתה ולא הצליח, או שפשוט לא הייתם צריכות, לא רציתם?
לא היה צורך.
אוקיי. טוב, בקשר לטכנולוגיה, בקיצור, אני עוד, כמו שאמרתי לכם גם בפגישת הפתיחה, אני מצפה להערות שלכם, לא שאני כזה, אני טכנופוב ידוע, אבל אני יכול לפחות לנסות ולבדוק איך עושים דבר צריך לעשות, אז אני מחכה לשמוע מכן, אם יש הצעות, הערות, בקשות, או כל מיני דברים כאלה, גם בהקשרים הטכנולוגיים, וכמובן גם בהקשרים לימודיים, אז גם אם כרגע לא עולה, את יכולות לשלוח לי במייל, בוואטסאפ או לטלפן או מה שלא יהיה, אני אשמח מאוד לשמוע פידבקים. בכל אופן, כמו שאמרתי לכם גם במייל לפני כמה ימים, מי שלא עשתה את זה, כדאי לעשות עדכון גרסה לזום, זה לא מסובך לעשות את זה, במייל ששלחתי תיארתי איך עושים את זה, כי זה מאפשר למשל את המעבר בין החדרים וכולי שלא מתאפשר בגרסאות קודמות, פה זה כן מתאפשר, הגרסאות האלה כל פעם מאפשרות עוד אופציות, לכן כדאי להדכן גרסאות מדי פעם. זה לגבי הטכנולוגיה. לגבי ההודעות ששלחתי, קיבלתם?
כן.
הודעות ששלחתי לחדרים.
לא.
למשל את ההודעה שעוד 7 דקות אני אסגור את החדרים?
לא, אנחנו לא קיבלנו.
באמת?
זהו,
סגירה
אתה מין
בועה
כזאת עם הודעה בראש החלון, אבל אני לא ראיתי אותה.
וגם זה נעלם.
זה גם עניין של
פרקות. נעלם גם
מהר. כשאני פותח את הברייק רומס האלה, כשאני פותח את הברייק רומס האלה, אז הוא מאפשר לי לשלוח הודעה לכל החדרים, כן, הנה.
ראינו את ההודעות של רב בצ'אט.
גם שזה שאמרתי שעוד 7 דקות נסגרים החדרים?
לא, אנחנו לא ראינו
את זה. אנחנו ראינו את זה.
כי יש אפשרות... יש אפשרות לשלוח בצ'אט לכולם, שזה כנראה אתם קיבלתם, אבל אני פה יש איזה ברודקאסט הודעה לכל החדרים. זה אני לא בדיוק יודע למה לא ראיתם.
זה עובר פשוט מאוד מהר למעלה. זה מגיע, אבל זה פשוט עובר מאוד מהר, וזה לא כמו צ'אט.
אז מה זה עובר למעלה?
הודעה ולא צ'אט, כן.
מין הודעה כזאת
כן,
היא נעלמת מאוד מהר, וגם בהודעה האחרונה רק צד אחד בחדר ראה. כאילו זה הגיע כנראה לחדר, אחד מכל חדר רע.
זהו.
אני לא ראיתי בשנייה ראתה.
בכל מקרה, אז אני אשלח הודעות בצ'אט פשוט, זה כנראה יותר יעיל.
כן.
לכולם, ואני צריך לבדוק כמובן איך עושים צ'אטים באופן שגם אתם תוכלו לשלוח צ'אטים למי שתרצו, אני אבדוק את העניין הזה גם. טוב, זה בקשר לטכנולוגיה. לגבי הלימוד עצמו, עוד פעם, לפני שנכנסים, היו איזשהן בעיות, הסתדרתם פחות או יותר עם הדף, לא הסתדרתם, תגידו בלי להתבייש, כי אלה שמתחילות, אני מניח שיכולים היו להיות קשיים, לפחות לאלה שמתחילות. אז...
הסתדרנו פחות או יותר, אבל אני חושבת שגם אמרתי את זה עם סגי, אני חושבת שהרמית הייתה קצת, לא היה מזיק אם היה תרגום פה ושם.
טוב, זה...
זה היה יותר מדי.
כן, זה היה לי קשה. זה די צפוי שיקרה, אני לא כל כך יודע...
אחרי הדרך מילון.
לא כל כך יודע איך לטפל בה... כן, לגבי תרגום של הרמית עברית, זה אפשר למצוא מילון ברשת, אבל אני לא יודע
כן,
עד
כמה אבל, זה אבל מעשתי. כן, אבל כשזה הרבה מאוד...
לא יודע עד כמה זה מעשתי.
זה כבר קשה.
אם יש גוגל טרנסלייט לארמית, אני לא יודע. אני אעשה לך את כל הקטע. האמת ששאלה טובה, אני לא יודע, אולי יש, אני לא...
רגע, יש משהו כזה.
הדף הלמידיים.
בכל אופן, פה זה באמת יהיה קשה. תראו, הנקודה היא כזאת, הלימוד של היום לא מייצג. קודם כל, זה צריך לדעת. הוא לא מייצג בגלל שאנחנו דיברנו על דברים מלמעלה, זה לא נמצא באותה סוגיה, כשאנחנו עוסקים בסוגיה אחת מסוימת, ואני נותן מקורות שעוסקים באותו עניין, אז גם יותר קל להבין אותם אחד אחרי השני. כי הם מתייחסים אחד לשני, עוסקים באותו עניין. היום זה היה משהו פחות מייצג, אבל עדיין תהיה בעיה כזאת מסוימת, ולכן לפחות בכמה שבועות הראשונים, מאוד חשוב לי העזרה של המתקדמת יותר למתחילה יותר. אוקיי? אני מקווה שאחרי כמה שבועות העסק ישתפר, למרות שכן, אני צריך באמת לחשוב קצת את ה... בטח אחרי שתיפרדו כבר, או אם תיפרדו, אני צריך לחשוב איך בכל זאת מנגישים טקסטים יותר בעייתיים למתחילות, כי אני אגיד לכם, המדיניות הבסיסית שלי היא שהשיעור ניתן ברמה מתקדמת. זאת אומרת, גם למתחילות. כשההנחה שלי זה שהמתחילות יש להם בעיה עם הרמית, עם מושגי יסוד, אבל אין בעיות חשובה. זאת אומרת, להבין את...
רגע, מה קורה פה? תרגע לומר
לכולם. ההנחה שלי זה שההבנה של מה שאני אומר לא צריכה להיות בעיה גם למתחילות, זאת אומרת, היכולת העיונית שלכן אני מניח שהיא טובה, בלי קשר לרמת המיומנות שלכן בלימוד גמרא. אז לכן השיעור, אני מקווה גם יהיה מובן, אני מקווה שיהיה מובן לכולן. יש יתרון למיומנות, אבל הוא אמור להיות מובן לכולן, והוא יהיה ברמה טובה. הקשר בין השיעור לבין המקורות, הוא בעצם החלק היותר בעייתי אצל המתחילות, כי המתחילות יהיה להם יותר קשה לפענח את המקורות. אז בעניין הזה, בשבועות הראשונים תעזרו בחברות המתקדמת יותר, גם בהמשך, אני, כמו שאמרתי קודם, אשתדל להיות נגיש, אם יש בעיה, אל תעססו לפנות, חבל להיתקע. את להיתקע, כדאי להיתקע כשחושבים על משהו. אבל לא להתעקע סתם כשלא מבינים ארמית, זה חבל על הזמן, זה סתם בזבוז זמן. אז או שמחפשים איזה מילון אינטרנטי, או שאם זה גמרא, אז אין בעיה, כי יש גמרות מבוארות, יש טקסטים, יש גמרות מבוארות שאפשר לייעזר בהן, אבל בראשונים ובאחרונים זה יותר קשה, כמו שעידית הזכירה לגבי תוספות, יש ספר שנקרא מי מנוחות, שהוא ספר שעוזר לפרש את התוספותים, הוא פשוט עוזר למתחילים לקרוא תוספותים, אז לגבי תוספות זה יכול לעזור, שאר הראשונים והאחרונים באמת קצת יותר קשה, וכאן אני אומר, נצטרך להתקדם לאט לאט, זה המגבלה של המסגרת שמערבת מתחילות עם מתקדמות, כי החלוקה השנה, כמו שאמרתי, היא שונה. אז אנחנו נצטרך איכשהו להתמודד עם העניין, ושוב פעם, אני מחכה לפידבקים כל הזמן, ותעזרו בלי להתבייש. גם בחברותות אחרות, תעברו לחדר אחר של, של יותר מתקדמות שיעזרו לכן, לשאול שאלה קצרה, מה זה אומר, מה בעצם הכוונה פה, אפילו פירוש מילה אם לא עולים על זה, או לשאול אותי. בסדר?
אני רוצה רגע לומר משהו.
כן, כן.
אני אומרת שאני משתמשת במילון ארמי עברי של פורטל הדף היומי. וזה פשוט אתר נהדר.
אוקיי, אז כדאי להמליץ, אני לא מכיר, כדאי להמליץ לכולם.
נהדר, אז אני אומרת...
איך מגיעים לזה?
פשוט לרשום, אני רשמתי באינטרנט ועכשיו זה שמור אצלי במייל, וכל פעם אני פותחת אותו. זה נקרא מילון ארמי עברי של פורטל הדף היומי.
אוקיי, אז בסדר גמור, זה, אבל זה כמובן, המילון עומד כמילון, לא מפרש את הגמרא שבה מדובר.
לא, 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 כמילון, אני רושמת
מילה, הוא אומר לך את הפירוש.
הוא מעתיקה, ואז הוא נותן לי וריאציות, או מה האפשרויות, או כל מיני...
הוא נותן גם אפשרות לטקסט משפט, או כמה משפטים, או רק מילה?
לא, רק ביטויים. ביטויים לפעמים יש.
אוקיי.
אבל זה מילון.
טוב, אז בקיצור, יש, אני מניח שיש עוד מילונים גם ברשת. תנסו להיעזר בזה, תעזרו בי, תעזרו בחברותות מקבילות. למתחילות לא תהיה ברירה, בכמה שבועות הראשונים תעזרו בחברותה שלכם, אבל גם אחר כך, אל תתביישו להיעזר, אין מה לעשות, אלה מגבלות הפורמט. אנחנו קבוצה שמעורבת ברמות מיומנות שונות, ונצטרך איכשהו להתמודד עם זה. אוקיי, טוב, בואו
נחליט. אני יכולה רגע גם להגיד משהו? אני מרגישה שבגלל שהלמידה היא מרחוק, אז כל הנושא הזה של כן, הטכנולוגיה, ההיעזרויות, היא מאוד מאוד מגבילה אותי, כי אני לא יכולה לגשת רגע למישהי ולשאול, וכרגע אני יכולה להגיד לך שאני בלימוד עמדתי כדי להגיע למקום של ההבנה, הייתי צריכה להתגבר על הרבה מאוד מכשולים. זה לוקח זמן, גם לתרגם לארמית, גם כל הראשי תיבות, גם כל מי שמביאים, אני לא יודעת תמיד מי זה, למשל, לא הצלחתי לפענח ברם, המערשה, איפה הם נמצאים בדף הגמרא, היה לי הרבה מאוד מכשולים, שלוקחים הרבה מאוד זמן, ועם הטכנולוגיה אני אפילו לא פניתי לחדר לשאול, כי גם זה היה לוקח לי זמן להשיג מישהו, זה כן עובד, זה לא עובד, לחזור בחזרה לחדר, זה לא שאני נמצאת ליד מישהו, ולכן מה שרציתי להגיד, לפחות בחוויה שלי עכשיו, אני הרגשתי שזה יותר מדי, במקום להגיע ולענות על התשובות ובאמת להבין, אז בהתחלה הבנתי והיה בסדר, באיזשהו שלב הרגשתי שאו שאני מסיימת את הדף בלי להבין, או שאני פשוט לא אספיק חצי ממנו, אני הרגשתי שזה היה לי too much.
אני אגיד כמה דברים. א', כיוון שאנחנו בהתחלת הדרך, לא להירתם מלהשקיע בזמן בטכנולוגיה. גם על חשבון ההספק. כי בסוף בסוף זה יניב פירות, כשתהיי יותר מיומנת בטכנולוגיה, זה יחסוך לך בעתיד הרבה זמן. שווה להשקיע עכשיו קצת זמן בטכנולוגיה, לשאול, לברר, ולהשתלט לפחות על האספקט הזה. זה נקודה ראשונה.
אבל הטכנולוגיה לוקחת זמן גם כשאני אהיה מיומנת בה, בגלל שהאנשים לא לידי, אז הזום הזה, זה דברים שלוקחים זמן, אז זה עוד מכשול.
כן.
והכל, הכל, אני, זה יותר, הדף הזה היה ארוך לי מדי.
אוקיי, אז רגע, אני אגיע.
מבחינת היקף הזמן.
אני אגיע עוד רגע, רק אני רוצה להשלים. אין מה לעשות, עוברים לחדר אחר בזום, או שולחים צ'אט או משהו כזה, ומחכים את השניות שצריך, אין מה לעשות, צריך להשקיע את הזמן בלי לא להתייאש ולא לפחד מזה שקצת זמן הולך, הטכנולוגיה כנראה כרגע לפחות הולכת ללוות אותנו זמן. אנחנו נצטרך לעבוד איתה. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אפשר גם לצלצל ולשלוח וואטסאפ אליי, במקרה, אני אשתדל להיות נגיש, אני לא מבטיח שתמיד אני אהיה, אבל אני אשתדל, אפשר בהחלט לנסות את זה, אם זה יותר מהיר ויותר יעיל, בשמחה. דבר שלישי, וזה אלה שמכירות משנים שעברו כבר יודעות, לא חייבים לגמור את הדף. זאת אומרת, מבחינתי, אני לא אניח שגמרתם את הדף, זה יעזור אם גמרתם, אני לא מניח את זה. אז אני מתחיל בשיעור, אתם תראו בשיעור, אנחנו נראה את המקורות, אנחנו נחשוב, אנחנו נעבור על הדברים, בסדר שהם כתובים בדף. מה שלא הספקתם, תשמעו בשיעור. ואם אחרי זה, כמו שאמרתי לכם, תשקיעו זמן מסוים בסדר הבא, קצת לחזור על מה שהיה בשיעור, עוד יותר טוב, אני מאוד בעד חזרות. ואז גם תוכלו לראות את זה בדף עצמו, לאור מה שלמדנו בשיעור. אז לא להיבהל אם לא גומרים. לכן, למשל, עכשיו כתבתי הרבה פעמים לרפרף, זה לא היה כדי שתגמרו את הדף, אלא באמת בגלל שלא הייתי צריך את המקורות בפרטים. כל מה שהייתי צריך זה רק תמונה. אבל להבא, אם אני לא כותב לרפרף, אל תעבדו בצורה כזו שתכוון אתכם לגמור את הדף. תשקיעו את הזמן שאתם צריכות בכל מקור שאתם עובדות עליו. כמה שתגיעו, תגיעו. בסדר? כמדיניות. אז זה בסדר, לא להיבהל אם לא גומרים את הדף, להפך. מי שלוקח לה יותר זמן, מצוין, שתשקיע את הזמן הזה, כי רק כך זה ישתפר, ואז בהמשך זה גם ילך יותר מהר. אוקיי? לא להירתה, והערה אחרונה, המתחילות יצטרכו קצת לחשוק שיניים. זאת אומרת, אין מה לעשות, אלה מגבלות הפורמט, מניסיוני בשנים הקודמות, זה משתפר עם הזמן, לא להיבהל. זאת אומרת, העיקרון הוא לא להתייאש בהתחלה, בהתחלה קשה יותר. לא להתייאש, זה ישתפר. תמיד, תמיד, תעירו לי אם אני יכול להעיר או להקל משהו, או לעשות משהו שיכול לעזור. כמובן, אני אשמח לשמוע כל הערה וכל בקשה או פידבק, אבל ככלל אני אומר, מעבר לדברים האלה, לא להיבהל. הדברים ישתפרו עם הזמן, אוקיי? אז לא חייבים לגמור את הדף, זה מה שאמרתי קודם. בסדר. הנה יעל שלחה פה בצ'אט את הלינק למילון, אז מי שרוצה יכולה לקחת את זה מהצ'אט. אוקיי, אז בואו נתחיל לעבוד.
רגע, אני שולחת עוד אתר של ראשי תיבות. אפשר לכתוב כל ראשי תיבות ובאמת למצוא שם וריאציות שונות, ולמצוא מה מתאים לנו, מה נכון בהתאמה.
אוקיי, ועוד פעם אני אומר, יש בעיה, שולחים שאלה בצ'אט, עוברים חד, אם זה יש רק ראשי תיבות, שלחו בצ'אט, מי יודע מה ראשי תיבות האלה. ולנסות לשים לב, לעזור, אנחנו חייבים קצת להיעזר אחד בשני או בשנייה, כי אחרת יש חלק מאיתנו שהם בבעיה, אלה שמתחילות, לפחות אחרת.
במיוחד לא כל ראשי תיבות שם יש במהלן.
כן, אוקיי, בסדר, אז בואו נשתדל עדיין, לעבוד ביחד, לפחות בשבועות הראשונים, לשים לב מסביב עם מי שהיא צריכה עזרה, ולהיעתר או לעזור. אוקיי, טוב, בואו, כל ההתחלות האלה זה פשוט רק כדי להתניע את התהליך, בפעמים הבאות אנחנו נעסוק בלימוד, לא נעסוק בכל הטכנולוגיה והטכניקה שמסביב, אבל אני רוצה בהתחלה, בכל זאת שניכנס לעניין הזה בצורה יותר חלקה. אוקיי, אנחנו מתחילים את פרק ראשון של שבת. מבחינת המלאכות של שבת, הפרק הזה עוסק בעיקר במלאכת תוצאה ונגזרותיה, עוד נדבר, כשמשתלבים בו כל מיני שאלות צדדיות, שניים שעשאו, הדבקת פרט בתנור, או כל מיני דברים אחרים, שהם מביאים אותנו לנושאי רוחב. אבל הציר שחורז את רובו של הפרק, זה בעצם עיסוק במלאכת הוצאה. לכן לפני שאנחנו נכנסים לפרק עצמו ולסוגיה עצמה, אני רוצה לתת איזשהו מבוא שישים אותנו בקונטקסט כללי. המבוא הזה מורכב משני חלקים. החלק הראשון ייתן לנו איזשהו מבט על הלכות שבת בכלל. אחרי זה אנחנו ניכנס מבין המלאכות למלאכת הוצאה, שזאת אחת מלמדת אבות המלאכה, ואני אדבר קצת על מלאכת הוצאה בכלל, מה היא אומרת. ואז נוכל להתחיל להיכנס לפרק, וזה כבר לא יהיה היום. אוקיי? אז זה מה שאני מתכנן לעשות בעצם היום, לתת איזשהו מבוא כללי כדי להכניס אותנו למסגרת המושגית והעקרונית. טוב, ההלכה, הלכות שבת מורכבות מכמה מרכיבים. יש את איסורי המלאכה, זאת בעצם ההלכה, אפשר לומר, העיקרית בשבת וגם החמורה ביותר, זה איסור מלאכה, וזה מופיע בתורה לא מעט פעמים. איסור המלאכה הוא האיסור החמור ביותר, ומי שעובר עליו במזיד חייב סקילה, במזיד עם התראה ושמתקיימים כל התנאים, מי שעובר עליו במזיד בלי התראה חייב קראת, ומי שעובר עליו בשוגג חייב חטאת. זאת הסקלה הכי גבוהה של הענישה בהלכה. איסור שבת הוא איסור מהאיסורים החמורים ביותר שיש. זה איסור המלאכה. עכשיו, איסור המלאכה בשבת מופיע בשתי צורות בתורה. צורה אחת זה לאו, מצוות לא תעשה, והצורה השנייה זה עשה, מצוות עשה. יש מצוות עשה לשבות בשבת, ויש מצוות לא תעשה שלא לעשות מלאכה בשבת. לכאורה, אלה בסך הכל שתי צורות שמנסחות אחרת את אותו תוכן. מה זה משנה אם אומרים לי לשבות, שזה לא לעשות מלאכה, או שאומרים לי, או אוסרים עליי לעשות מלאכה. מה ההבדל בין להגיד לי תאכל X, לבין להגיד אני לא רוצה שלא תאכל X? זו שלילה כפולה מתכזזת, מה זה משנה? אבל העובדה היא שכאשר יש לנו לאו ועשה, שיש להם תוכן חופף, אנחנו עדיין מתייחסים לזה כשתי מצוות שונות. הרמב״ם, בפתיחה לספר המצוות שלו, יש לו 14 שורשים. שורשים זה עקרונות, שבהם הוא מסביר איך הוא החליט מה נכלל בתרי"ג מצוות ומה לא נכלל בתרי"ג מצוות. בשורש התשיעי, מהשורשים שלו, הרמב״ם כותב שאם התורה כותבת כמה פעמים את אותה מצווה, במניין המצוות זה יופיע פעם אחת. אחת הדוגמאות שהוא מביא, יש 12 פעמים שהתורה מצווה לשבות בשבת. כמה מצוות מופיעות במניין המצוות? לשבות בשבת, כמה מצוות עשה? אחת. למה? כי זה שהתורה חוזרת 12 פעמים, זה כדי לחזק את העניין או להוסיף אספקטים, יש שם מחלוקות בין רמב״ם לרמב״ן, אבל מבחינתנו, מבחינת מניין המצוות, זאת מצווה אחת, שהתורה חוזרת עליה כמה פעמים מסיבות שונות. אבל זה בקשר אם יש כפילות בין מצוות עשה, או כפילות בין מצוות לא תעשה. בשורש השישי, זה השורש התשיעי, בשורש השישי, הרמב״ם מדבר מה קורה כשיש כפילות במצוות עשה ומצוות לא תעשה. לא שלחתי אתכם לשם כדי שלא תסתבכו, כי זה באמת נושא צדדי, אבל פה אני רוצה טיפה לגעת בו, כי הוא נוגע ממש ביסודות. כשיש כפילות במצוות עשה ומצוות לא תעשה, אומר הרמב״ם, מונים את שתי המצוות, את העשה עם העשים, ואת הלאו עם הלאווים. אולי אני אראה לכם את הרמב״ם הזה. אני משתף לכם את פרויקט השו"ת כאן. רגע, זה לא פה, זה בספר ספרי מצוות. ספר המצוות לרמב״ם. עוד שאלה שלא שאלתי אתכם. מה קורה מבחינת מאגרי מידע? אז אולי אתם השתמשתם באיזשהו מאגר מידע? מישהי ניסתה ולא הצליחה?
לא. עוד פעם, אני משתמשת במאגרי מידע של הפורטל של השו"ת, וזה מאוד נגיש ומאוד נוח.
אוקיי, אוצר החוכמה או פרויקט השו"ת, טוב, לא הייתם צריכים היום אוצר החוכמה, אבל אתם יודעות איך לגשת למאגרים האלה, מבחינת האוניברסיטה היא מאפשרת לכולם לגשת.
כן, נכנסים בספרייה, ושם מבקשים לפי אלפבית, נכנסים לפי פרויקט השו"ת, ואז זה נפתח.
אוקיי,
אז אני... תשכת תמובן
סיסמה. כולן, אבל כולן יודעות איך לעשות את זה, מי שלא יודעת איך לעשות את זה, אז אני אומר, מציע עכשיו, או שתשאלו את יעל, או שמי שרוצה ממש הסבר, יש את סיסי גרמן הספרנית, היא הזמינה כל אחת שרוצה, אפשר גם להביא אותה לכאן, אגב, לתת איזשהו הסבר. אני יכול לבקש ממנה לבוא לפה לתת איזשהו הסבר, כי להבא אני כן ארצה שתעשו שימוש במאגרי מידע, הפעם זה רק הרמב״ם היה, אבל באופן עקרוני אני כן רוצה שנעשה שימוש במאגרי מידע, ולו רק בשביל להתאמן על הדברים האלה, כדי להתמצא בשימוש בהם.
רציתי לשאול, אם שמות חופשות גם יש אפשרות להגשת, אמת שיש לי מאגרי מידע שלי, יש לתור תרוני, זה לא...
למי שיש פרויקט תשוט זה בדרך כלל יספיק, אוצר החוכמה זה נדיר, אם יהיה משהו...
זה תקליט תור תרוני, לפעמים יכול להיות משהו יש בפרויקט תשוט שאין לי, אבל זה נדיר.
אם יש משהו שלא יהיה בפרויקט תשוט, אז אני מניח שאני בכל מקרה אצלם אותו, מאוצר החוכמה, נראה עוד, באופן עקרוני פרויקט תשוט אמור להספיק.
שלחתי שם קישור גם, יש גם את ספריה, שזה מאוד נוח, כאילו זה נגיש לכולם.
תקחו לכם, אם יש פה בצ'אטים קישורים, תקחו את זה עכשיו שלא תשכחו.
וגם שלחתי את המאגרי מידע של האוניברסיטה, שמשם אפשר להיכנס לפרויקט השו"ת.
יופי, מצוין, תודה. אוקיי, אז בואו נעבור לשורש השישי של הרמב״ם, רואים ספר המצוות לרמב״ם, שורש שישי. זה בתוך ספר המצוות של הרמב״ם מפרויקט השו"ת. השורש השישי, שהמצווה שיהיה בה עשה ולא תעשה, ראוי למנות עשה שבה היא מצוות עשה, ולאו שבה היא מצוות לא תעשה. ואז הוא אומר, למשל, אחת הדוגמאות זה בשבת, שבשבת יש מצוות עשה על שביטה, ומצוות לא תעשה על עשיית מלאכה, אוקיי? והרמב״ם טוען שבמקרה כזה, זה לא מיישמים את העיקרון של השורש התשיעי, אלא כאן, אם הכפילות היא בין עשה לבין לא תעשה, אז מבחינתנו אלה שתי מצוות שונות, חידוש ראשון, חידוש שני, שמצוות העשה נמנית עם העשים, ומצוות הלא תעשה עם הלאווים. עכשיו, לא בכדי אני אומר שאלה שני חידושים שונים. זה לא אותו חידוש. למה? כי אפשר היה להגיד שמצוות תעשה, נגיד למשל ניקח את שבת. יש לי מצוות תעשה לשבות בשבת, ויש מצוות לא תעשה, כן, לא תעשה כל מלאכה, עשיית מלאכה בשבת. איסור על עשיית מלאכה בשבת. אפשר היה להגיד שכיוון שהתורה מתנסחת בצורה של עשה ולא תעשה, בצורה חיובית ושלילית, אז מונים את זה כשתי מצוות. אבל כשאני שואל את עצמי, מה טיבן של שתי המצוות האלה, אז בהחלט היה מקום להגיד, שהרי בסך הכל נראה ששתי המצוות האלה הן מצוות לא תעשה. כי המצווה לשבות, מה בעצם היא אומרת לי? לא לעשות מלאכה. אז יוצא שגם אם אני מונה פה שתי מצוות, זה לא טריוויאלי שמצוות תעשה תימנה בין העשים, ומצוות הלא תעשה תימנה בין הלאווים. היה אפשר להגיד, אמנם יש פה שתי מצוות, אבל שתיהן בעצם מצוות לא תעשה. הן אומרות לי לא לעשות מלאכה, רק פעם אומרות את זה בשפה חיובית, ופעם בשפה שלילית. הרמב״ם אומר לא כך. הרמב״ם אומר, א', זה שתי מצוות, חידוש ראשון, הנה תראו, זו השורה הראשונה שקראתי עכשיו, כן? א', זה שתי מצוות, ב', את העשה מונים בין העשים, ואת הלאו מונים בין הלאווים. מה הרעיון מאחורי זה?
אולי גם המצווה תעשה היא יותר מרחיבה מהלא תעשה.
לא, לא, אני אומר, אם
היא יותר... אולי היא אומרת שלשבע זה לא רק איסור מלאכה, אלא...
אם היא יותר מרחיבה... לא, לא, אם היא יותר מרחיבה, אז היא לא הנושא של השורש. הנושא של השורש זה מתי שיש כפילות. אם אין חפיפה בתוכן בין שתי המצוות, אז אין דיון, אז ברור שזה שתי מצוות שונות. אנחנו מדברים כשיש חפיפה. ולכן זה מבחינתנו לא נכנס לדיון. יש חפיפה. אומר הרמב״ם, למרות שיש חפיפה בתוכן, כיוון שמצווה אחת היא מצוות עשה, והמצווה השנייה היא מצוות לא תעשה, הן נמנות כשתי מצוות. השאלה היא למה? מה הרעיון? אז קודם כל, תובנה ראשונה. כשאני הייתי שואל אתכם, מה ההבדל בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה? אז התשובה הפשוטה שאני מניח שהייתי מקבל, זה שמצוות עשה מצפה ממני לעשייה כלשהי, לעשות פעולה כלשהי, להניח תפילין, לא יודע מה, לפדות פטר חמור, לא משנה, לעשות כל מיני פעולות, לברך ברכת המזון, לעשות איזשהן פעולות. ומצוות לא תעשה מצפה ממני למחדל, לאי עשייה. לאי עשייה, כן, להימנע מעשייה, אוקיי? ואז לפי ההגדרה הזאת, אז מצוות עשה, זאת מצווה שמטילה עליי חובה לפעול, ומצוות לא תעשה, זה מצווה שמטילה עליי חובה לחדול, או לא לפעול, אוקיי? בלשון משפטית זה נקרא מעשה או מחדל. כן, השאלה אם המצווה היא על המעשה או מצווה היא על מחדל. אבל זה לא יכול להיות נכון. תסתכלו למשל על שתי המצוות האלה בשבת. מצוות תעשה לשבות בשבת. מבחינת התוכן שלה, מה היא מטילה עליי? התוכן הוא מחדל. לא עשייה, נכון? לקיים את המצווה הזאת אני אמור לא לעשות מלאכה. זאת אומרת שהמצווה הזאת בעצם מטילה עליי חובה לחדול, לא חובה לעשות. אז למה זאת מצווה תעשה? חובה לחדול זה ההגדרה של מצוות לא תעשה. למה הדבר הזה הוא מצוות תעשה? או לחילופין, מה מגדיר אותה כמצוות תעשה? באיזה מובן זאת מצוות תעשה? אותו דבר אגב במצוות לא תעשה, לא במקרה של שבת. למשל, יש מצוות לא תעשה שלא תעמוד על דם רעיך. אוקיי? לא תעמוד על דם רעיך, פירושו, נגיד, אני רואה חבר שלי, או לא חבר שלי, אלא מישהו, טובע בנהר, אז אני צריך להציל אותו, עד כמה שאני יכול. אוקיי? פה זה לאו, לא תעמוד על דם רעיך. מי שנמנע ולא מציל, עובר על לאו. באיזה מובן זה לאו? מה התוכן המעשי של המצווה הזאת? המצווה הזאת דורשת ממני עשייה, לא מחדל. נכון? היא דורשת ממני לעשות פעולה להציל את החבר שלי. זאת אומרת, זאת מצוות, לכאורה מצוות עשה מבחינת התוכן. אבל הניסוח הוא לא תעמוד על דם רעך, זאת אומרת, זה לא, מצוות לא תעשה. אנחנו מונים כל מוני המצוות. מצוות לא תעשה. נמצאנו למדים שיש מצוות עשה שמצפות ממני לעשייה, ויש מצוות עשה שמצפות ממני למחדל. יש מצוות לא תעשה שמצפות ממני למחדל, זה הרגיל, אבל יש גם מצוות לא תעשה שמצפות ממני לעשייה. וזה כמובן מחדד את השאלה, אז מה בכל זאת ההבדל בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה? אם זה לא ההבדל...
אבל איך יודעים שהוא לא...
מה?
שומעים אותי?
כן, כן.
שלום. איך יודעים שהוא לא מתכוון למצוות של קידוש השבת? כל המצוות, כאילו, יש מצוות עשה בשבת.
זאת איריס מדברת?
כן, זאת איריס.
שימי שם אולי רינאים או משהו כזה, אין את המצלמה? המצלמה לא עובדת?
אני מול המצלמה, לא יודעת למה, זה לא קולט פתאום.
אוקיי. אני מבקש, אם אין איזה מגבלה מיוחדת, אנא, תדליקו מצלמות, שנראה עם מי אני מדבר. עוד פעם, אם יש בעיה כלשהי, בסדר, אבל עקרונית אנחנו אמורים להיות עם מצלמות פתוחות.
לא, היא דלוקה, אני לא יודעת, משהו בקליטה פתאום.
אוקיי, לא, אבל יש פה עוד, אני רואה, בלי מצלמות. אז מי שיכולה, אני אומר עוד פעם, אנא, תדליקו פשוט, שיהיה לנו איזה קשר עין. טוב, בכל אופן, אז החז"ל למדו שמדובר על הימנעות ממלאכה, שביתה ממלאכה, לא על הדלקת נרות ולא על קידוש או דברים כאלה, לזה נגיע בהמשך.
זה לא, אז איך זה ייקרה?
מה?
כל המצוות שקשורות בשבת, שהן כן מצוות של עשייה,
מצוות עשה.
הן לא קשורות לשביתה בעצם?
לא, זה מצוות אחרות, לא קשור לשביתה, דליק נרות זה לא לשבות, לעשות קידוש זה לא לשבות.
אז אולי הדרישה שהיא חיובית דורשת או לא דורשת מעשה, אבל הדרישה עצמה היא חיובית. תשבטו, זה לשון חיוב.
הלשון היא חיובית, אבל התוכן דורש ממני מחדל. אז באיזה מקום...
נכון, אבל אולי ההגדרה היא לפי איך שמגדירים את הדרישה.
אבל איך מסבירים את הדרישה? מה ההסבר לדרישה? הדרישה דורשת ממני לחדול. רק מתנסח בשפה
חיובית. לחדול מפעולה, לא...
היא דורשת לחדול לי
משביתה,
היא דורשת לחדול לי
פעולה כדי שתהיה
שביתה. לא, אין לי שום פעולה, אני צריך לא לעשות מלאכה, זה הכל. לא נדרש ממני שום פעולה.
נגיד שביתה.
עכשיו רואים, איריס.
זה בשביתה?
אה?
נגיד שביתת כלים.
כן.
ולא לעשות מלאכה.
נכון.
זה כן קשור לשביתה.
נכון. אז עכשיו אני שואל, למה זה מצוות עשה?
כי מקיימת את השביתה.
אני אתן לכם אולי, אני אתן לכם...
לא, יש עניין של תוכן, זה לא רק לא לעשות מלאכה ולשבת ולא לעשות כלום, אלא שיש עניין מהותי חיובי בשביתה של זה, אם ניקח את זה לכיוונים אחרים, אז כמו לעשות מדיטציה, זה לא לשבת ולא לעשות שום דבר, אלא בצורה מכוונת לנשום, בצורה מכוונת לפתוח את הדעת, אז גם כאן בשביתה של בצורה מכוונת...
מה זה אומר פרקטית? נגיד אני אמור לא לבשל. מה אני אמור לעשות? לעשות משהו פרקטית אקטיבי?
לא, זהו, כי לכן, לא, כאילו, לכן לשבות זה לא לבשל באופן ספציפי, אלא זה להתנתק מעשיית החול ככללותה, כמחות,
פרקטית, יש איזו השלכה?
נגיד שאפשר להגיד...
רגע, אחת אחת.
נגיד שמישהו אומר, אתה חייב לנוח, זה נקרא עשייה.
לא, זה נקרא מחדל.
אפשר? למי אתה עונה?
לך. זה נקרא מחדל.
שכאילו אם הייתי אומרת שבן אדם חייב עכשיו לשכב על המיטה ולנוח, זה נקרא חיוב, זה לא נקרא עשייה
אקטיבית.
אם את אומרת לו להישכב, זאת פעולה. אם את אומרת לו לא להיות עומד, אז זה מחדל.
אני לא אמרתי, אמרתי לנוח.
לא, הוא
נשכב. לנוח זאת גם פעולה, תנוח.
לא, לנוח זה לא פעולה, לנוח זה אי עשיית פעולה.
לשונית זאת פעולה.
מה זה ואינית על את נפשת
אחרת? לא לשונית, אני מדבר על התוכן. הלשון ברור.
בסדר, אז...
אני יודע לכוונה גם קובעת.
אה? אז לא, אז נדרשת כוונה? בשביתה בשבת נדרשת כוונה כדי לקיים את המצווה?
כן, כן.
אני לא מכיר שום דעה כזאת.
אני לא עושה על מנת לשבות, אני חושבת על זה.
לא מכיר שום דעה כזאת. אני לא מחלוקת את המצוות שיחות כוונה. אין דעה כזאת בהלכה. למעט
דיברנו על זה באחת השנים הקודמות, שיש הבדל מבחינת הגישה שלנו כמקיימי המצוות, על הציווי של הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו הולכים חזיתית נגד, או לא עושים מה שהוא אמר.
אז בואו אני אסביר את זה, אני באמת דיברתי על זה באחת השנים הקודמות, אני אסביר את זה בקצרה, תראו. קודם כל, ברמת התוכן, מה נדרש ממני, לא יכול להיות הבדל. כי אם היה הבדל, אז כל הדיון של הרמב״ם לא היה מתחיל. הוא שואל, כשיש כפילות בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה, האם מונים את זה כמצווה אחת או כשתיים? אם יש להם הבדל תוכני, אז זאת לא כפילות. כל ההנחה של הדיון היא שיש פה כפילות אמיתית במובן של מה שזה מטיל עליי. זה מטיל עליי את אותו דבר. ועדיין אומר הרמב״ם, אלה שתי מצוות שונות. וזה השאלה, יש פה, צריך לרקוד על שתי החתונות. מצד אחד אין הבדל תוכני, יש כפילות. מצד שני, אומר הרמב״ם, זה לא כמו כפילות בין שתי מצוות תעשה או מצוות לא תעשה. כאן זה שתי מצוות שונות. אז אני אסביר בקצרה מה לדעתי, יש איזה מאמר ארוך שכתבתי, אם תרצו תוכלו לקרוא, אני אפנה אתכם בדף הסיכום, המאמר על השורש השישי, בספר שלנו על השורשים. הטענה היא הבאה. תחשבו, יש פילוסוף של המשפט בשם רוברט נוזיק. והוא... רגע, אוקיי. עכשיו, הוא שאל פעם מה ההבדל בין פיתוי לסחיטה. פיתוי מותר בחוק, סחיטה אסורה. אני אומר לבן אדם, תראה, אם תעשה משהו, תקבל 100 שקל. אם לא תעשה את זה, לא תקבל. זה פיתוי. אני מפתה אותו לעשות משהו על ידי מתן תגמול כלשהו. זה כמובן מותר, נכון? כל חוזה בין שני אנשים, חוזה העסקה או משהו כזה, הוא פיתוי. במובן הזה זה לגמרי מותר. סחיטה, לכאורה היא אותו דבר, אבל היא אסורה. מה אני אומר לו בסחיטה? אם אתה תעשה את זה, אז הכל יהיה בסדר. אם לא תעשה את זה, אני אקח לך 100 שקל.
אבל אין בחירה בסחיטה.
למה? יש לו בחירה, יכול לעשות, יכול שלא לעשות.
למה? הוא מפסיד משהו, בראשון הוא רק...
גם שמה הוא מפסיד, אם הוא לא יעשה את העבודה, הוא לא יקבל את 100 שקל.
הוא לא מרוויח.
יש פער של 100 שקל בין שתי האפשרויות, בשתי הסיטואציות. עכשיו, בן אדם יכול להחליט באיזה אופציה הוא בוחר, כמובן שיקח בחשבון את המחירים שמתלווים. טוב, אני אקצר את הדרך, תראו, הנקודה היא... מה?
יש פחד.
הנקודה היא כזאת, זה הפסיכולוגיה הזאת של הפחד שעושה הבדל בין הפסד לבין חוסר רווח, על זה כבר דיברו רבים.
השאלה היא מה ברירת המחדל, האם ברירת המחדל שלי בשבת זה לא לעשות מלאכה או שברירת המחדל שלי לעשות והחלטתי לעשות?
רגע, שנייה, נגיע עוד רגע נגיע לשבת, אני קודם כל במשל.
אותו דבר פה, האם ברירת המחדל שלי תמיד לא לעשות משהו ועד כדי לקבל את המאה שקל אני צריכה להתאמץ, או שהברירת מחדל שלי תמיד לעשות וכדי לקבל את ה... ואז גם ככה אני אקבל את זה. זאת אומרת, זה משנה...
אני הייתי מנסח... הייתי מנסח את זה קצת אחרת, והייתי אומר ככה. כאשר אני עוסק בפיתוי, שתי האופציות לא פוגעות בזכויותיו של השני. אני יכול לא לתת לו, וזה מותר לי לא לתת לו. ואני יכול כן לתת לו, אוקיי? שתי האפשרויות הן לגיטימיות. הן לא פוגעות בזכויותיו של השני. כאשר אני עוסק בסחיטה, אז אם הוא יעשה את הדבר ואני לא אעשה לו כלום, לא פגעתי בזכויותיו. אבל על הצד שהוא לא יעשה ואני אקח לו 100 שקל, אסור לי לקחת לו 100 שקל, הם שלו. פגעתי בזכויותיו. או במילים אחרות, מה שקובע את האסור והמותר במקרה הזה בחוק, הוא לא רק הפער בין שתי האפשרויות, הגרדיאנט, כן, ההבדל של 100 שקל. מה שקובע זה גם הרמה המוחלטת שלהם. זאת אומרת, יש איזשהו אפס מוחלט, שהוא רמת הזכויות שיש לבן אדם, להוסיף על זכויותיו מותר לי, להוריד מזכויותיו אסור לי, אוקיי? אז לכן במקרה הזה, אם אני מציע לו שתי אפשרויות שאחת מהן היא לא לגיטימית, הפעולה היא לא חוקית. אחת מהן פוגעת בזכויותיו, אפילו אם השנייה לא, כי הרי תמיד הוא יכול לעשות את המלאכה ואז אני לא אקח לו כסף. אז מה הבעיה? הוא לא בהכרח זכויותיו נפגעות, הוא יכול להחליט שהוא יעשה את מה שאני דורש ממנו, ואז אני לא אקח לו כסף, לא משנה. כמה שהנעתי אותו לפעולה באמצעי לא לגיטימי. כי אמרתי לו שאם לא תעשה את זה, אני אפגע בזכויותיך. ואת זה אסור לי לעשות. או במילים אחרות, מה שעומד מאחורי זה, זה איזשהו סולם מוחלט, ואני יכול להציע לבן אדם ברירה בין האפס המוחלט לבין אופציה חיובית, אני לא יכול להציע לבן אדם ברירה בין האפס המוחלט לבין אופציה שלילית. כאין זה, אני משתמש בזה כמשל, כאין זה אני רוצה לומר גם במצוות עשה ומצוות לא תעשה. ההנחה היא, וזה אני חושב חותר למה שחני הציע קודם, אבל בניסוח טיפה שונה, יש איזשהו מצב אפס, הבן אדם הוא בן אדם, נקרא לזה בינוני. בן אדם בינוני, בן אדם סביר, לא צדיק, לא רשע, אמור להתנהל בצורה מסוימת, אוקיי? לעשות דברים, לא לעשות דברים, מה שאדם סביר, איך שאדם סביר מתנהל. עכשיו, מכאן והלאה, אם הוא עושה משהו מעבר למה שעושה האדם הסביר, הוא צדיק. הוא משתמר, הוא מגיע למצב חיובי, לא למצב ניטרלי. אם הוא עושה משהו שאדם סביר לא עושה, זאת אומרת, אם הוא נמצא במצב שלילי, אז הוא רשע. עכשיו, להימצא במצב, אין פירושו בהכרח לעשות פעולה. אני יכול להימצא במצב של עשייה, או להימצא במצב של מחדל. למשל, כאשר התורה עומדת, אומרת לא תעמוד על דם רעך, אז זה מצוות לא תעשה על מישהו שעובר ליד הנהר, רואה את חברו עומד לטבוע ולא מציל אותו. למה זה מצוות לא תעשה? התורה אומרת לי, כי מה שאני מצפה ממך, זה לא שאם אתה תציל אתה צדיק, אלא שאם אתה לא מציל, אתה רשע. ההצלה זה ברירת המחדל, ההצלה זה תביעה אלמנטרית מכל אדם סביר. למרות שזאת עשייה, ההצלה, אבל זאת עשייה שמצופה מכל אדם סביר, להציל את חברו שטובע בנער, ואם אתה לא מציל, זה מחדל, זה נכון. אבל המחדל הזה הוא מצב שהוא לא מצב ניטרלי, הוא מצב שלילי. אתה נמצא במצב יותר גרוע מאשר התנהלותו של האדם הסביר. כאשר התורה אומרת לי, מצביעה לי על מצב שלילי, מצב של רשע, מי שנמצא במצב הזה הוא רשע, זה מצוות לא תעשה. כאשר התורה מצביעה על מצב חיובי, מי שנמצא במצב הזה הוא צדיק, אז זה מצוות עשה. זאת ההגדרה. כאשר ההצבעה על המצב שעליו התורה מצביעה, יכול להיות מצב שכרוך בעשייה, ויכול להיות מצב שכרוך במחדל, זה בכלל לא משנה. בדרך כלל, או הרבה פעמים, המצב החיובי הוא עשייה, והמצב הניטרלי הוא אי עשייה. בסדר? העשייה היא, יש עשייה שלילית ועשייה חיובית, ואי העשייה זה המצב הניטרלי. אבל זה לא בהכרח כך. ישנם מצבים שבהם העשייה זה דבר כל כך אלמנטרי, שאי אפשר להגיד שהמצב שבו אתה עושה משהו הוא מצב של אדם צדיק, שהוא עושה דברים ראויים להערכה. לא, זה א' ב', ברור, כל אחד צריך להציל את חברו, אם הוא יכול. לכן אי ההצלה היא מצב שלילי. לכן זה נקרא לאו, מצוות לא תעשה. אוקיי, זאת ההגדרה. עכשיו תשימו לב, זה לא הבדל מעשי, זה הבדל רעיוני. כי ברמה המעשית יש חפיפה בין הלאו, נגיד בשבת. כשהתורה אומרת לי לא תעשה כל מלאכה, היא בעצם אומרת לי הימצאות במצב של עשיית מלאכה, זה הימצאות במצב שלילי. אם אתה לא תעשה מלאכה, אתה תשבות, אתה לא צדיק, אתה בסך הכל שומר על רמה של ההתנהלות הסבירה, אתה אדם בינוני. זה אם היה פה רק לאו. הלאו היה אוסר עליי לעשות מלאכה, מה הייתי מבין? הייתי מבין שעשיית מלאכה זה רשע, ולא לעשות כלום, זה ניטרלי. זה האדם הסביר, אוקיי? התורה אומרת כן, אבל יש גם מצוות עשה לשבות. מה זה אומר? שמי שעושה מלאכה, הוא במצב ניטרלי. מי שלא עושה מלאכה, הוא צדיק. לא שהוא רק לא רשע, הוא צדיק, הוא נמצא במצב חיובי. כשהתורה אומרת שיש גם לאו וגם עשה על עשיית מלאכה, מה שהיא בעצם אומרת זה שאין מצב אפס. אם אתה עושה מלאכה, אז אתה רשע, ואם אתה לא עושה מלאכה, אז אתה צדיק. אין מצב של בינוני, בהקשר של הלכות שבת. הדרך של התורה לומר את זה, זה להטיל לאו ועשה על אותו עניין. זה הרעיון של לאו ועשה עם תוכן חופף. אוקיי? במקומות שבהם יש רק לאו או רק עשה, אז התורה אומרת, אני מצביע על מצב שלילי, לא תהיה שם, אתה לא צדיק מבחינתי, רק נמנעת מרשע, נמנעת מלהיות רשע, אוקיי? כך למשל, אם אני, נגיד, אם אנסו אותי לעשות מלאכה בשבת, באונס, אוקיי? אז נכון שאני לא רשע, כי אנסו אותי, אבל אי אפשר להגיד שאני צדיק, נכון? כי סוף סוף לא שבתתי. אתם רואות את ההבדל בין העשה לבין הלא תעשה. זאת אומרת, את הלא תעשה עברתי באונס. אז אי אפשר להגיד שאני רשע, עשיתי משהו שלילי, כי אנסו אותי לעשות את זה, אוקיי? אז אני לא רשע. אז מבחינת מצוות הלא תעשה, אני ניטרלי. אבל גם מבחינת מצוות העשה אני ניטרלי. כי אי אפשר להגיד שקיימתי את מצוות העשה, הרי סוף סוף לא שבתתי. עשיתי מלאכה בשבת הזאת. זה איזושהי אסימטריה בין מצוות עשה לבין מצוות לא תעשה. וזה לא בגלל שמדובר בעשייה ואי עשייה, אלא זה בגלל אסימטריה בין מצב שלילי למצב חיובי, או בין צדיק לרשע.
אז אנוס אף פעם לא יכול להיות צדיק?
מה?
אנוס הוא אף פעם לא צדיק?
נכון, צדיק, עוד פעם, צדיק במובנים אחרים אני לא מדבר, אני מדבר כרגע כמטאפורה למי שמקיים מצוות, בסדר? יכול להיות שהוא צדיק יסוד עולם, אבל בהגדרה ההלכתית, הוא לא קיים מצווה, עזבו אותי צדיק עכשיו, הוא לא קיים את מצווה תעשה. בסדר? אונסה, בלשון הגמרא, אונסה לאו כמאן דעבד. זאת אומרת, אם מישהו עבר עבירה באונס, הוא פטור, אבל מישהו עשה מצווה, מישהו לא עשה את המצווה באונס, אז הוא אמנם פטור מהביטול עשה, אבל זה לא נקרא שהוא עשה את המצווה. סוף סוף הוא בפועל לא עשה אותה. אנסו אותי לא לקרוא קריאת שמע. האם זה נקרא שקראתי קריאת שמע? אני לא אענש על זה שלא קראתי, אבל אי אפשר להגיד שקיימתי את מצוות העשה של לקרוא. אונסה לאו כמאן דעבד. אם מישהו אנוס זה לא נחשב שהוא עשה, בפועל. מה שהוא עשה לא נזקף לחובתו, אבל מה שהוא לא עשה לא נחשב כאילו שהוא כן עשה אותו. אוקיי? יש פה אסימטריה בין שני הצדדים. טוב, זה באמת בקצרה, מי שרוצה יכולה לקרוא במאמר שם לשורש השישי. לענייננו, יש מצוות עשה ומצוות לא תעשה על עשיית מלאכה בשבת. אוקיי? מה שבעצם הדבר הזה אומר, שיש שני צדדים לחובה לשמור שבת. לשמור שבת הכוונה לא לעשות מלאכה. צד אחד זה שעשיית מלאכה זה מצב שלילי. לעשות את השבת כחול זה דבר בעייתי. ומבחינת הצד הזה, השביטה בשבת מטרתה רק לא לעשות את השבת כחול. לא להיות רשע. מבחינת מצוות העשה, זו תמונת הראי. מבחינת מצוות העשה, מטרת השביטה זה לא להימנע ממלאכה. השביטה היא ערך מצד עצמו, היא מצב חיובי. להפך, ההימנעות ממלאכה היא אמצעי כדי לא לאפר את חובת השביטה. מבחינת מצוות העשה. אוקיי? זה פשוט שני צדדים של המטבע. אז לענייננו בשבת, בעצם יש לך שני צדדים. א', לעשות אותה לשבות בה, כן, להפוך אותה למשהו מיוחד, ב', לא לעשות אותה כמו ימי החול. לשבות ממה שעושים בדרך כלל בימי החול. עוד פעם, פרקטית.
אז נראה שלמצוות השביטה יש עליונות על מצוות איסור מלאכה.
זה שאלה גדולה, מי יותר חשוב העשה ועליו, תסתכלו שם באותו מאמר שלי, הערכתי שם. בעניין הזה יש לזה שני צדדים הפוכים. בקיום העשה יותר גבוה, בעבירה, במעבר, הלאו יותר נמוך, יותר שלילי. לעבור הלאו זה יותר חמור מאשר לבטל עשה. אבל לקיים עשה זה יותר חשוב מאשר להימנע מלאו. אתה יותר צדיק אם אתה מקיים עשה מאשר אם אתה נמנע מלאו. כי האחרונים מתלבטים בזה ואומרים סתירות, יש סתירות, עשה דוחה לא תעשה, אז עשה יותר חשוב, נכון? מצד שני, אבל לאו הרי הוא יותר חמור. לוקים עליו, על עשה לא לוקים. עליו מוציא את כל ממונו, אדם מוציא את כל ממונו כדי לא לעבור עליו. קיים מצוות עשה, לא צריך להוציא את כל ממונו. אז השדה חמד מסביר ברמב"ן, בפרשת יתרו, השדה חמד מסביר אותו שזה באמת שני הצדדים האלה. מצד הקיום, העשה יותר גבוה. העשה יותר משמעותי מאשר לא להיכשל בלאו. אבל מבחינת הביטול, העבירה של המעבר עליו היא כמובן יותר שלילית, יותר חמורה, מאשר אי קיום מצוות עשה. בסדר? אבל זה רק בסוגריים.
מצווה באה בעבירה, זאת אומרת, מסוכה גזולה.
לא, לא, מצווה באה בעבירה זה משהו אחר. מצווה באה בעבירה, שם אומרים לי, אל תעשה את המצווה אם היא באה בעבירה. אבל עשה דוחה לא תעשה זה כלל אחר. מה היחס ביניהם? עוד פעם דיון ארוך בראשונים ובאחרונים. טוב, אז בכל אופן, יש פה למתת אבות מלאכה, ולאבות, כמו שהגמרא בבבא קמא אומרת, אם יש אבות, מתוך זה אפשר להבין שיש להם גם תולדות, אחרת הם לא היו נקראים אבות. עכשיו, מה היחס בין אבות לבין תולדות? בגמרא בבבא קמא יש ניסוח מעורפל, ויש שם כל מיני גרסאות, הפניתי אתכן לגמרא שם. בגמרא שם תולים את זה בשני פרמטרים. פרמטר אחד זה החשיבות של המלאכה, והפרמטר השני זה הימצאותה במשכן. כיוון שמלאכת שבת נסמכה לפרשת המשכן, אז חז"ל לומדים, עושים איזשהו היקש בין שבת לבין המשכן. אחד התוצרים של ההיקש הזה, זה שהמלאכות שבוצעו במשכן, באופן שוטף, לא דווקא בשבת, המלאכות שהיו מבוצעות במשכן, הן המלאכות שנאסרו לעשות אותן בשבת. מתוך זה שהתורה הסמיכה את שתי הפרשיות זו לזו, אנחנו לומדים מהמשכן לשבת. ולכן יש כללים של מלאכת מחשבת, במשכן עשו מלאכות שנקראות מלאכת מחשבת, גם בשבת המלאכות שנאסרו הן מלאכת מחשבת. אוקיי? זה הקריטריון האחד. אבל בגמרא בבבא קמא מופיע עוד קריטריון. הקריטריון של החשיבות. המלאכה צריכה להיות חשובה כדי לחשב אב מלאכה. במשכן גם הלכו. אם אסור ללכת בשבת. לא. למה? כנראה בגלל שהמלאכה הזאת לא חשובה. אני אדבר עוד רגע מה זה חשובה, אוקיי? אז ההימצאות במשכן לא יכולה להיות קריטריון בלעדי. ההימצאות במשכן לא יכולה להיות קריטריון בלעדי. יש פה גם איזשהו קריטריון תוכני למלאכה הזאת. מה היחס בין שני הקריטריונים האלה? עוד פעם נושא לדיון ארוך, פה אני רק באופן טלגרפי עובר על זה. יש כמה
שיטות.
כן.
רק מהפסוק שמסמיך את שתי העניינים לומדים את זה?
כן.
כאילו, אין, לא היה שום תורה שבעל פה, זאת אומרת, זה לא עבר...
לא, זה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה לומדת את הסמיכות של המשכן לשבת, היא לומדת את זה. זה התורה שבעל פה.
לא, זה המקור היחיד, כאילו, אין שום ראייה אחרת לזה?
איזה עוד מקור את רוצה?
אני, לא, הייתי רוצה שזה כמו דבר, כמו שלמדנו אז על מה זה היה, מחיצות וזה, שזה כאילו דברים הלכה למשה מסיני.
לא, זה לא...
מחיצות שבת הם לא הלכה למשה מסיני?
לא. המשנה בחגיגה אומרת שזה הררים התלויים בסערה. בתורה עצמה מופיע פסוק אחד, לא תעשה כל מלאכה, כמו שהבן שלי נוהג לשאול אותי, נדמה שמעתי גם בראיונות לכמה מכן. כן, הבן שלי נוהג לשאול אותי, כתוב בתורה לא תעשה כל מלאכה. מאיפה יצא השמירת שבת כהלכתה הזה עם כל הפרטים וכלי שני ופה ושם ואתה עושה ככה, אתה עושה אחרת, מאיפה זה יצא כל הסיפור הזה? זה המשנה אומרת הררים התלויים בסערה. והסערה הזאת, איך לומדים ממנה את כל ההררים? פרשנות, כלי דרש וחלק, זה מסורת שבעל פה. אבל אין שום יתרון למסורת שבעל פה על פני דרש, זה לא משנה כלום. הדרש זה הלכה דאורייתא לרוב הדעות, לכל דבר ועניין. אוקיי?
טוב, אולי יכולתי ללמוד דברים אחרים מהמשכן.
לא הבנתי?
אמרתי, אולי אפשר ללמוד מזה בכלל משהו אחר, מזה שהפסוקים
צריכים אחד. אולי, בחזל למדו את זה, או גם את זה. או שלמדו עוד דברים, אבל גם את זה. עוד פעם, ברקע תשימו לב מה שזה בעצם הדבר הזה אומר. שאין בעצם סט נתון של מלאכות שבת. יותר מזה, לא רק שאין סט נתון, אלא הן לא כתובות בתורה. בכלל.
אבל זה מלבד מלאכת הוצאה.
מלאכת הוצאה, מלאכת הבערה, ובחריש ובקציר תשבות גם כתוב, אבל הגמרא במועד קדם מסיבה את זה לשביעית. בחריש ובקציר תשבות. למרות שבפשטות בפסוק זה מדבר על שבת. אז מבחינת המלאכות, בעצם מה שכתוב זה בעיקר הוצאה והבערה. זהו. שאר המלאכות לא כתובות. חז"ל הוציאו רשימה של המתת אבות מלאכה, מתוך ההסתכלות מה היה במשכן. ועוד פעם, הקריטריון של החשיבות, שימוש בקריטריון בחשיבות. למה הבערה והוצאה כתובות בתורה, אם כל המלאכות האחרות לא? אז לגבי הבערה, יש מחלוקת תנאים, לא ניכנס לזה עכשיו, למה התורה כתבה את מלאכת הבערה? יש דעה אחת שאומרת, בגלל שהבערה יותר קלה, הבערה ללאו יצאת, זה רק לאו רגיל שלוקים עליו, זה לא סקילה, זה לא מלאכה, זה דעה אחת, היא לא נפסקה להלכה. הדעה השנייה זה ההבערה לחלק יצא. זה בא ללמד איזשהו כלל בדיני העונשין בתורה. לא חשוב. אבל יש סיבה, יש סיבה למה ההבערה, מלאכת ההבערה מופיעה בתורה. לולי זה לא, היא לא הייתה מופיעה, כי לא צריך שהמלאכות יופיעו בתורה.
זה לא מפריע? זה לא מפריע לאף אחד מהמפרשים? שכאילו זה, שכל כך הרבה הלכות תלויות רק בפסוק אחד, וגם כן איזשהו היקש, לא יודעת מה, אולי אסוציאטיבי אפילו?
מפריע או לא מפריע זה שאלה פסיכולוגית. המשנה אומרת שזה הררים התלויים בסערה. אם זה מפריע למישהו, יש כדורים, אבל זה ההנחה היא שככה התורה עובדת. אם זה אמור להפריע או לא, לא יודע, כל אחד וטעמו, אני לא... אבל ההלכה עובדת כך, אוקיי? לא מפריע לי בכלל אם ההלכות יוצאות בדרשות כאלה או אחרות, ויכולות להיות המון הלכות. בעצם ההלכות שהן מסורות בידינו, שהן לא יצאו באמצעים פרשנים או באמצעי דרש, זה מיעוט מבוטל מתוך כלל ההלכה. מדבר על הלכות דאורייתא. עזבית עד הרבנן שברור שלא יוצא מפסוקים. זה מיעוט מבוטל מכלל ההלכות. הלכות שכתובות בתורה, זה מה שהגמרא קוראת לזה, הלכות שהצדוקים מודים בהן. אלא הלכות שכתובות במפורש בתורה, אפילו הצדוקים מודים. כמה כאלה יש? בודדות. אפילו הלכות הכי בסיסיות, הכי מוכרות, הכי מוסכמות, רובן לא כתובות בכלל בתורה. אלא צריך לפרש דברים בתורה, צריך לדרוש את התורה, בכל מיני צורות. אנחנו מוציאים כל מיני הלכות. אוקיי. הוצאה, למה היא כתובה בתורה? מה?
מלאכה ברורה.
נכון, אז המוצא שכמה ראשונים מציעים, שתוצאה היה צריך לכתוב בפירוש, כי אחרת לא הייתי לומד. למה לא הייתי לומד? כי הוצאה,
מה עשינו שם שינו?
בגלל זה ככה, ההוצאה היא לא חשובה. וכאן נכנס קריטריון החשיבות. לא מספיק שההוצאה הייתה במשכן. במשכן גם הלכו. אז מה? במשכן גם לבשו בגדים. אז אסור ללבוש בגדים בשבת. במשכן עשו הרבה דברים, גם נשמו. אז מה זה אומר? ההימצאות במשכן לא יכולה להיות קריטריון יחיד. צריך להיות עוד איזשהו קריטריון תוכני שבאופן כללי קוראים לו חשיבות. קריטריון החשיבות. ולכן גם הוצאה, בגלל שהיא מלאכה גרועה, לפחות לפי חלק מהראשונים, לכן התורה הייתה צריכה לכתוב אותה. כי לולי זה, מעצם ההימצאות במשכן, לא היינו לומדים שהוצאה אסורה. זה היינו חושבים, זה כמו ללכת. ללכת מפינה לפינה לא אסור, אז גם ללכת מחדר לחוצה גם כן לא אסור. מה ההבדל? גם את זה אסור במשכן וגם את זה אסור במשכן. זה לא משמעותי, זה לא חשוב. וכאן זה מכניס אותנו לסוגיית ההוצאה מלאכה גרועה. אז אני אעשה את זה ממש בקצרה, כי הזמן שלנו מתקצר, ואני אומר ככה, האינטרפליי בין שני הפרמטרים האלה, הפרמטר של החשיבות והפרמטר של ההימצאות במשכן, אם ראיתם שם בתוספות ובמערשה ובמערב, יש כמה שיטות, לפחות שלוש, אם לא למעלה מכך, מה, איך הן משחקות ביניהם. רק אני מסב את תשומת לבכם לשיטה אחת שכדאי לזכור אותה, שמופיעה במערב. מערב מסביר את זה בתוספות. שהחשיבות לבדה יכולה לקבוע את היותו של הדבר אב, גם אם הוא לא היה במשכן. לא צריך בכלל את המשכן באופן עקרוני. אם הדבר הוא חשוב, אז הוא אב מלאכה. מה עושה המשכן שם? זה רק קריטריון למה נקרא חשוב אולי, או משהו כזה, תלוי שם איך מבינים שם את העניין, אני לא נכנס לפרטים. למה אני אומר את זה? כי תשימו לב, יש לדברים האלה השלכות. למשל, דנים היום על איסור להדליק, נגיד, לסגור מעגל חשמלי בשבת. והפוסקים מחפשים איפה להכניס את זה, מבעיר, בונה, מוליד זרם, דרבנן, או השאלה איך לאסור את זה. קודם כל כולם מניחים שזה אסור. אחרי זה רק מחפשים, אוקיי, על איזה מלאכה, אב מלאכה להתעלות. שימו לב שלפי התפיסה של המערם, אולי לא צריך בכלל לעשות את כל הפטנטים הדחוקים האלה. כי בעצם מה שהמערם אומר, אם משהו מספיק חשוב, משמעותי, אז הוא אב, הוא לא צריך להיות במשכן. אם חזל היו חיים היום, אז חזל יכול להיות שהיו אומרים, סגירת מעגל חשמלי בשבת, זה אחד מלמתת אבות מלאכה. אם אתם רוצות להוציא משהו במקומו, יש לי בשבילכם כמה מועמדים. למשל, הגמרא בפרק כלל גדול אומרת, זורר, בורר ומרקד, הם שלושתם בעצם אותה מלאכה. כי זה כולם הפרדת אוכל מפסולת. למה הם נמנו בתור שלוש? כי שלושתם היו במשכן. בסדר, אז אם יש לי חשמל, אז את שלושת אלה אני אעשה מלאכה אחת. אין לי בעיה, אני אשאר...
אבל הצעה והכנסה עשו אחת.
נכון. הצעה והכנסה עשו אחת. וגם שאלה הראשונים שואלים למה, בגלל זה מלאכה גרועה אולי. אוקיי? אז אני אומר, יש פה הרבה דרגות חופש, ויש להם השלכות. למשל, איגרוס מוישר, מוישה פיינשטיין, שואל על שעון שבת. האם אסור להפעיל דברים על ידי שעון שבת, מה שהיום אנחנו רגילים לעשות, להפעיל את השעון, לכונן את השעון מערב שבת, וזה יפעיל לי דברים בשבת, להדליק אור או משהו כזה. היה לו צד שם בתשובה, בסוף הוא דוחה את זה, אבל היה לו צד בתשובה לאסור את זה, כי אם חזל היו חיים היום, הם היו אוסרים את זה. למרות שאין לו מאיפה להכניס את זה. אין לו איזה אב מלאכה שהוא יכול להכניס את זה תחתיו. אבל בעצם מה שעומד מאחורי התפיסה שלו, זה אותה תפיסה שיש במערם. התפיסה הזאת שאומרת שברגע שמלאכה נראית לנו מספיק משמעותית, היא אמורה להיעשר בשבת בלי קשר לשאלה אם היא הייתה במשכן או לא. ועם הרשימות מסתדר כבר. למה יש דווקא למתת אבות מלאכה? אז את זה לומדים מלמתת פעמים שמופיעה מלאכה מלאכת בתורה, יש סוגיות מקבילות, אני לא נכנס לכל הפרטים פה, ושם גם כן נראה שזה לא קשור בכלל למשכן. בקיצור, יש פה הרבה דרגות חופש והרבה שיטות בראשונים ובאחרונים, איך בדיוק המשחק הזה בין קריטריון החשיבות לבין קריטריון ההימצאות במשכן. מבחינתי זה מספיק לצורך המבוא, אני לא אכנס יותר מזה, אולי בשיעור הבא אני קצת אגע בזה יותר, לגבי הוצאה והכנסה. רק עוד הערה אחת, מה זה חשיבות של מלאכה? מה זה קריטריון החשיבות? יש פה באופן עקרוני שני סוגי שיקולים. סוג שיקולים אחד זה עד כמה היצירה הזאת היא משמעותית. אוקיי? עד כמה הפכת משהו לדבר חדש, לעומת מה שהוא היה קודם. עד כמה יש פה יצירה משמעותית. הסוג השיקול השני, זה עד כמה זה שונה מהמלאכות האחרות. למה שני הפרמטרים האלה חשובים?
מה זה המלאכות האחרות? שלא היו במשכן?
לא, שהיו. נגיד, אני רוצה לדעת, יש לי רשימה של למדחת אבות מלאכה. אספתי על למדחת. עכשיו אני דן בה למדת. בסדר? מבשל. אוקיי? עכשיו אני שואל, האם לבשל יהיה המלאכה למתת או לא? אז אני שואל את זה משתי שאלות. א', האם זאת יצירה מספיק משמעותית? ב', האם זה לא נכנס לתוך אחת מהמלאכות האחרות, בתור תולדה שלהם? האם זה מספיק ייחודי כדי להוות אב מלאכה נפרד? יש הבדל בין קריטריון הייחודיות לקריטריון החשיבות. קריטריון החשיבות קובע את חומרת האיסור. זאת אומרת, אם זה מספיק חשוב, זה אומר שזה מאוד אסור לעשות את זה בשבת. זה אסור דאורייתא. אם זה לא יצירה משמעותית, אז אולי זה רק אסור מדרבנן. לא משמעותי. קריטריון הייחודיות לא בהכרח קשור. יכול להיות שמלאכה היא מאוד מאוד משמעותית, אבל היא דומה למלאכת כותב. אז אין טעם לעשות את זה כאב נפרד. אבל זה לא סיבה להקל בה. היא לא פחות אסורה. רק מבחינת המיון לאבות מלאכה שונים, אני לא אעשה מזה אב נפרד, כי זה נכנס לתוך אב קיים. לכן הקריטריון של הייחודיות והקריטריון של המשמעותיות הם שניהם חשובים ליצירת הרשימה של המתת אבות המלאכה, אבל הם משחקים תפקיד שונה. הייחודיות חשובה רק למיון, המשמעותיות חשובה לעצם הסטטוס של המלאכה הזאת, האם היא מספיק משמעותית כדי להיעשר או לא, לא רק למיון, האם זה אב נפרד או שזה כלול באחד האבות האחרים. אוקיי?
אפשר רגע לשאול שאלה שנייה?
אוקיי.
אם לוקחים את הקריטריון של מה שלא היה במשכן אלא החשיבות שלו, כמו נגיד יש כאלה שאוסרים היום חשמל, אז לכאורה יש הרבה יותר מלמד את אבות מלאכה, כי אני יכולה היום למצוא מלאכה אחרת, ואז איך אפשר לאסור את זה?
זה מחזיר אותנו לשאלה של איך מגיעים לרשימת הלמד את. אני לא נכנס אליה כאן כי צריך ללמוד את הסוגיה. ובהחלט ייתכן שרשימת המספר למתת מחייב, ואם אני מחליט להכניס משהו אחד, אני צריך להוציא משהו אחר. לסדר מחדש את החשיבות של המלאכות, 39 החשובות ביותר, והייחודיות מספיק, כדי לאבות אבות שונים, הם יהיו האבות החדשים. ובאופן עקרוני, כל, לכאורה, בכל דור היה אפשר לעשות את העבודה הזאת מחדש, כשמתחדשות טכנולוגיות, או מתחדשות, לא יודע, מתחדשים דברים אחרים במציאות. באופן עקרוני. אני אומר, אף פוסק שתשאלי אותו לא יגיד לך את זה.
אז לכאורה, אם טוענים שחשמל זה מלאכה חשובה, אז לכאורה אי אפשר להחליט היום שאסור להשתמש לסגור מעגל חשמלי, בגלל שהיא לא נמצאת בלמתת.
למה? בקרונית אני יכול להכניס את זה ללמתת, ולהחליט שבורר, זורה, בורר ומרקד, הם מלאכה אחת.
אבל אף אחד לא עושה את זה, וכל עוד לא עושים את זה, זה בעיה להכניס משהו
אחר. אמרתי, אף אחד מהפוסקים לא עושה את זה. זה דיון אחר, פרקטית. אני לא דן כרגע בשאלה איך פוסקים הלכה. אני אומר, באופן עקרוני, נגיד שהסנהדרין הייתה יושבת עכשיו על המדוכה, בלי להיכנס לשאלות הסמכות, אני מדבר על שאלות המהות. אם הסנהדרין הייתה יושבת על המדוכה, באופן עקרוני זה מה שהיא הייתה אמורה לעשות. שאלת הסמכות, שאלה אחרת, גם עליה יש לי הרבה מה להגיד, אבל לא ניכנס לזה כאן. טוב, בכל אופן, אז...
אבל לפי מה שהמערם אומר, העניין החשיבות הוא מה שהיה בזמן המשכן דווקא, ולא מה שבזמננו.
אולי. ואני אומר שמה שחשוב, זה מה שחשוב, מה אכפת לי מה שהיה בזמן המשכן? חזרנו לשאלת הסמכות, האם מותר לי להגיד דברים שאני חולק על המערם? לא רואה למה לא, אבל לא ניכנס לעניין הזה עכשיו. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, עוד פעם, זה באמת, זה מבוא ראשוני, צריך להיכנס שם לסוגיה בבבא קמא ולכל הגרסאות ולראות השלכות, אני לא עושה את כל זה, אז זה מבוא רק כדי לתת קונטקסט על התמונה כללית. אז לכן תרשו לי לא להיכנס לכל הפרטים האלה פה. אוקיי, אז אני רואה את עצמי פטור מלהיכנס עוד לכל המערשה ומערם שם. באופן עקרוני, חוץ ממלאכות, יש גם, אני התחלתי במניעת החלקים של הלכות שבת בהלכה, איזה קטגוריות יש. אז עד עכשיו עסקתי בקטגוריה הראשונה. הקטגוריה הזאת היא איסורי המלאכה, שזה כולל מלאכות, אבות מלאכה, למתת אבות מלאכה, ותולדותיהם. לענייננו, אם ראיתם בגמרא בבבא קמא אז ראיתם, אבל זה לא חשוב, לענייננו אין משמעות עקרונית לשאלה מהו אב ומהי תולדה. שניהם זה איסורי דאורייתא, שניהם חייבים סקילה בשוגג חטאת, אין הבדל בין אב לבין תולדה, באופן עקרוני. יש איזשהו הבדל בניואנס, וגם זה מחלוקת תנאים, אבל לא ניכנס לזה. מבחינתנו, כשאני אומר שזאת מלאכה בשבת, כוונתי או אב או תולדה. לא משנה לי, בסדר? אז זה קטגוריה ראשונה. מה עוד יש בהלכות שבת, חוץ מאיסורי המלאכה? יש איסורים דאורייתא על עשיית דברים בשבת, שלא נקראים איסורי מלאכה. למשל, מחמר ושביטת בהמתו. אסור לי לעשות מלאכה באמצעות הבהמה, ואסור לבהמה לעשות מלאכות שאסורות עליי. זה מחמר ושביטת בהמתו. עוד פעם, אני אומר את זה ממש טלגרפית, רק כדי לתת תמונה, לא חשוב לי כרגע הפרטים, אוקיי? למה אני קורא לזה לא איסורי מלאכה? זה אוסר עליי לעשות דברים. בגלל שאלה לא שייכים לאיסור שלא תעשה כל מלאכה. אין על זה איסור, אין על זה חיוב סקילה, אין על זה חטאת, לכן זה לא בקטגוריה של איסורי המלאכה. זה איסורי דאורייתא שהם לא מאיסורי המלאכה. בפשטות זה כנראה בכלל רק מצוות עשה, ולא לאו. שביטת בהמתו וכל מיני דברים כאלה. אבל לענייננו זה לא נכלל באיסורי המלאכה מבחינת המינוח ההלכתי המקובל, למרות שזה אוסר עליי לעשות מלאכות בשבת. זאת הקטגוריה השנייה. מעבר לזה, יש איסורים דרבנן. איסורים, עד כאן דיברתי הכל איסורי דאורייתא. איסורי דרבנן מחולקים גם הם לכמה איסורים. יש איסורי מלאכה מדרבנן. מה זה? זה פעולות שהן לא מספיק דומות לאחד מאבות המלאכה או תולדותיהם, כדי להיחשב איסור דאורייתא. ואז לפעמים זה מותר לגמרי, כי זה בכלל לא קשור, אבל אם זה דומה אבל לא דומה מספיק, אז זה יכול להיות איסור דרבנן, קוראים לדבר הזה איסור שבות. שבות בשבת במינוח ההלכתי זה איסור דרבנן של עשיית מלאכה שלא נכנס לגדרי איסור המלאכה. למה לא? כי זה לא מספיק חשוב או לא מספיק דומה. אוקיי? זה נקרא איסור שבות. בסוגריים אני אומר, יש רמב"ן בפרשת אמור, וגם ברמב"ם יש כאלה שלומדים קרבריטווה בבשרת ראש השנה, ועוד, יש כמה ראשונים שאומרים שיש איסורי שבות גם מדאורייתא. אבל עוד פעם, התפיסה הפשוטה היא שאיסורי שבות הם דרבנן, אני לא נכנס לזה כאן במסגרת המבוא הכללי הזה. חוץ מזה, יש גם חובות ואיסורים מדברי קבלה. כבוד שבת, עונג שבת, לדבר דברי חול בשבת, זה לומדים מפסוקים בספר ישעיהו, גם זה איסורים, קוראים לזה מדברי קבלה. במינוח ההלכתי דברי קבלה, הכוונה דברים מהנח. לא קבלה תורת הנסתר, אלא דברים מהנח. זה נקרא איסור מדברי קבלה, שיש לו איזשהו מעמד בין דאורייתא לבין דרבנן, יש לזה ויכוחים קצת, אבל זה לא איסור דאורייתא במובן הרגיל. אוקיי? אלה איסורים לעשות עונג שבת, לאכול שלוש סעודות, לגבי הדלקת נר, גם יש מקום לדון בהקשר הזה, לגבי דיבור, דיבורי חול בשבת, או הכנה משבת לחול, כל הדברים האלה של לשמור על הצביון של שבת, על כבוד השבת וכו'. רגע, אז זה הקטגוריה הבאה, באיסורי השבות, איסורי דרבנן של שבות, האחרונים מחלקים אותם לשני סוגים, או שתי קטגוריות. קטגוריה אחת, זה איסור, זה מלאכות דרבנן שאוסרים אותם, בגלל שאתה עלול להגיע לעשות מלאכה דאורייתא. סייגים. קטגוריה שנייה, זאת הרחבה של המלאכה דאורייתא. אני אביא שתי דוגמאות. למשל, מלאכת בורר, זה אחד מאבות המלאכה. אסור לי לברור אוכל מפסולת. אוקיי, משהו שאני מעוניין בו זה נקרא אוכל, משהו שאני לא מעוניין בו זה נקרא פסולת. לברור את הפסולת מהאוכל זה מלאכת בורר דאורייתא. להוציא את הפסולת ולהשאיר את האוכל. אם אני מוציא את האוכל ומשאיר את הפסולת, זה לא דאורייתא באופן עקרוני. עוד פעם, יש ויכוחים, לא ניכנס, אולי יש עוד תנאים, אבל כרגע אני מתעלם מהפרטים. למה בכל זאת אסרו את זה חז"ל, זה אסור מדרבנן? כי זה מאוד דומה לברירת פסולת מאוכל. עכשיו, פה אפשר היה להבין את זה בשתי צורות. אם זה מאוד דומה, אז בעצם גם בזה יחד בעייתי. זה לא מספיק בעייתי עד שזה יהיה אסור מן התורה. זה לא עובר את הרף של האיסור דאורייתא. אבל חכמים הורידו את הרף. הם אומרים, גם בעייתיות נמוכה, אנחנו רוצים לאסור, לשמור את צביון השבת בצורה יותר מלאה. אפשרות אחת להבין את זה. אפשרות אחרת להבין את זה, לא, זה רק סייג. אין שום בעיה בלברור אוכל מתוך פסולת. אלא מה? אם ירשו לי לברור אוכל מתוך פסולת, אז אני עלול להתבלבל ולברור פסולת מתוך אוכל. ולכן חכמים אומרים, אתה יודע מה, אל תברור גם אוכל מפסולת. למרות שזה בעצמו לא בעייתי בכלל. קודם הנחתי שזה בעייתי, רק לא מספיק. עכשיו אני אומר, לא, זה בכלל לא בעייתי. אבל אני עלול להגיע לאיסור דאורייתא, ולכן אסרו גם את זה. זה שתי תפיסות אפשריות באיסור השבות הזה, למשל. עכשיו אני אביא לכם דוגמה שבה יש רק תפיסה אחת אפשרית. יש איסור שבות על לרכב על בהמה בשבת. מי שרוכב על סוס. אסור. למה אסור? בגלל שהוא עלול לתלוש
בו.
דרכם של הרוכבים, כשהם רוכבים, עוברים יד עץ, הם תולשים לעצמם ענף. אוקיי? הבן אדם בהסח הדעת, אם הוא ירכב על סוס, הוא יכול לתלוש ענף. אז זה אסור מדרבנן לרכב על סוס. אם תלשתי ענף, זה כמובן עברתי על איסור דאורייתא, לא של רכיבה על סוס, אלא של קוצר. זה מלאכת קוצר. אבל אני מדבר על מי שרוכב על סוס ולא תולש ענף. הוא עבר על איסור דרבנן. למה? רבנן אסרו את הרכיבה על סוס, שמה, כשהוא יתלוש ענף, אז הוא יעבור על איסור דאורייתא של קוצר. עכשיו אני שואל, האם באיסור הזה יש גם שתי אפשרויות להבין אותו?
אבל האם ברכיבה על סוס אין פה גם מחמר?
לא, צריך לעשות מלאכה באמצעות הסוס בשביל שזה יהיה מחמר.
אני הבנתי, החי נושא את עצמו, וזה מה שראיתי ברמב״ם. במקרה, נתקלתי בהלכה הזאת
שהחי נושא את עצמו. לא, 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 אל תכניסו אותנו לסוגיית חי נושא את עצמו, זה מוקש בפני עצמו, לא קשור אלינו. הסוס, אני רוכב על הסוס, בסדר? ולא תלשתי ענף. הדבר הזה הוא איסור דרבנן. עכשיו אני שואל, הרי זה בא למנוע את מלאכת קוצר, נכון? אם אני אתלוש ענף, אני אעבור על מלאכת קוצר. האם אפשר להגיד שמי שרוכב על סוס הוא קוצר חלש? זאת הרחבה של מלאכת קוצר? ברור שלא.
לא, אבל אל דברי
ידע. רכיבה על סוס אין בה שום מימד של קצירה, נכון? זה לא, אי אפשר להגיד שיש פה איזושהי מלאכה שהיא דומה לקוצר, אבל לא מספיק בשביל להיעשר דאורייתא, אז אוסרים אותה מדרבנן.
אבל הוא אמר על איסור דרבנן שהוא דבר בפני עצמו.
בסדר, אבל פה אני אומר, אי אפשר להתייחס לרכיבה על סוס כהרחבה של מלאכת קוצר. זה לא רלוונטי. אם אני בורר אוכל מפסולת, זה דומה לברירת פסולת מאוכל. אז אפשר להגיד, אולי זאת הרחבה של המלאכה דאורייתא, כי היא דומה לה. אבל קוצר, הרוכב על סוס לא דומה לקוצר. כל הבעיה זה שאולי אתה תגיע לקצור. כאן יש רק את הפרשנות של הסייג. אין את הפרשנות של ההרחבה של מלאכה דאורייתא. בסדר? ברור מה שאני אומר? אז זה שני סוגי השבות. עכשיו,
אפשר לשאול שאלה?
כן, כן. כן, מי רצתה?
אנחנו נתקלנו, אני חושבת שזה היה ברמב״ם, שיש עונש קט. אבל גם מה שאתה הזכרת וגם מה שאני מכירה זה שהאיסור הוא בעצם, אם זה בשוגג אז חטאת, ואם זה במזיד עם עדים, ואם זה עם עדים והתראה, אז זה חייב סקילה. אבל האם העונש כרת הוא עדיין...
עונש כרת זה כאשר אתה עובר במזיד...
על חילול שבת? עונש כרת?
כן. עונש כרת זה מי שעובר במזיד בלי התראה. אז הוא לא הורגים אותו, אבל כרת יהיה לו. טוב, אבל...
אז לכאורה, לכאורה רוב האנשים היום הם קראת, זאת אומרת, מי ש...
לא רוב האנשים, על מה שיש קראת, כן?
רגע, אני לא שומעת.
כל השניון לחדש את הצמיחה במאה ה-16 בצפת, היה כדי לפתור את האנשים מעונש קראת. כי אם מלכים אותם בבית דין, אז חייבי קריטות של לקו נפטרו מידי קריטתם. זאת אומרת, אם אתה מקבל את העונש בבית דין, בטל לך הקראת. זאת הייתה המוטיבציה שלהם לחדש את השמיכה, כדי לאפשר להעניש אנשים ולפתור אותם.
אני שואל.
את האנוסים, נכון?
זה בגלל האנוסים. כן. אוקיי, אבל בואו נחזור לענייננו, כי אלה באמת שאלות צדדיות. עוד פעם, אני ממשיך בסקירה. מה עוד יש לנו בהלכות שבת? יש לנו, כמו שאמרתי קודם, הדלקת נר, קידוש, הבדלה, צביונו של היום, האווירה של היום. אלה אולי מצוות עשה, אולי דרבנן, אני לא נכנס עכשיו, אבל הם פרשייה בפני עצמה. אוקיי? אז זה פחות או יותר נדמה לי הלכות שבת. עכשיו, ברמב״ם, מבחינת המבנה, אם עברתם, רפרפתם קצת על הרמב״ם, ברמב״ם זה מחולק באופן שבהתחלה הוא מתחיל עם כללי המלאכות. הפרק הראשון וקצת מהפרק השני עוסק בכללי המלאכות. מה הכוונה כללי המלאכות? כל זה חשוב להכיר, אז אני עובר על זה. כללי המלאכות פירוש הדבר, יש צורות שונות איך עושים את המלאכה, האם עוברים על זה איסור דאורייתא או לא? למשל, אם עושים את המלאכה בשינוי, אז זה לא איסור דאורייתא, זה רק איסור דרבנן. אם עושים את המלאכה שניים ביחד, שניים שעשו, אז זה ממש הסוגיה שלנו, אז גם כן זה לא איסור דאורייתא. שאלה אם זה קשור לשינוי או לא, נדבר על זה. מה קורה אם עושים את המלאכה בלי כוונה, אינו מתכוון או מתעסק, או מלאכה שאינה צריכה לגופה, אני עושה את המלאכה למטרה שהיא לא הייתה המטרה המקורית. כל אלה, עוד פעם, בלי להיכנס בכלל לפרטים, כל אלה זה כללי המלאכות. זאת אומרת, יש אופנים שונים, וזה דיון מאוד מסועף ומורכב מאוד מבחינה למדנית, מה, איך בדיוק אדם צריך לעשות את המלאכה כדי להתחייב בעונש המלא, כדי לעבור את האיסור דאורייתא במלואו. זה הפרק הראשון ברמב"ם. בסדר? התחלת בעצם הדברים, אחרי זה יש קצת את הפיקוח נפש, קצת את הכניסה לשבת, איך נכנסים לשבת, מלאכות שמתחילות מערב שבת וממשיכות, נגיד, הדלקתי מכונת כביסה, והיא ממשיכה לחבס בתוך שבת. האם עברתי איסור או לא? אז המחלוקת בית שמאי ובית הלל, ההלכה לא עברתי איסור, אולי דרבנן, אם זה לא אב שמילתא, אם זה אב שמילתא, לא משנה, אבל עקרונית מעיקר הדין אין בזה איסור להלכה, אבל זה כל הדיונים של הרמב״ם בשלושת הפרקים הבאים, אחרי זה הוא נכנס כבר למלאכות, אני עובר על זה מהר, כן, לא יושב אדם אצל הספר סמוך למנחה, איך נכנסים לשבת, זה פשוט על סדר היממה, לכן זה מתחיל את הלכות שבת, כי זה מתחיל בעצם את הסדר של היממה, עם כניסת השבת, איך מתכוננים לשבת, כל מיני דברים כאלה. אחר כך בפרק ז' הוא מתחיל את המלאכות, למתת מלאכות ותולדותיהם, המלאכות דאורייתא. מאמצע פרק י"ב, שימו לב לנפח, עד פרק כ', זה הכל על מלאכת תוצאה. תשימו לב, המלאכה הגרועה הזאת, לכאורה שולית, תופסת נפח אדיר ברמב״ם, וגם בגמרא הזאת, המלאכה נדמה לי עם הנפח הכי גדול ללא השוואה.
אולי דווקא בגלל שהיא מלאכה גרועה.
מה?
אולי דווקא בגלל שהיא מלאכה גרועה.
אולי, אבל צריך לשים לב, זאת מלאכה שתופסת נפח ענק, מבחינת הלכות שבת, גם ברמב״ם, גם בגמרא, גם בכלל בדיונים, זה נפח ענק, ואני אדבר עוד בהמשך מה בדיוק כלול בדיונים האלה. אחרי זה בפרק כ' א', הוא מתחיל לדבר על השבותים, על איסורי דרבנן. עוד פעם עובר על אבות המלאכה, וכל איסורי הדרבנן, ואחרי זה מגיע כבר לכל הדברים האחרים, הדלקת נרות וכל הכבוד שבת ועונג שבת וכל הדברים האלה. אמירה לנוכרי כמובן, זה חלק מכללי השבת ועוד. אוקיי? אז זה בסך הכל המבנה של ההלכות, ברמב״ם והמפה הכללית של ההלכות בהלכות שבת. עכשיו נשארו לי כמה דקות, זה לקח לי יותר זמן מה שחשבתי, אני רוצה בכל זאת לדבר על מלאכת תוצאה, להתחיל את המבוא של מלאכת תוצאה. מלאכת תוצאה בעצם ביסודה כרוכה בהעברת חפץ מרשות אחת לרשות אחרת. אבל לא מכל רשות לכל רשות. אלא רק מרשות היחיד לרשות הרבים, שזה מה שנקרא הוצאה, או מרשות הרבים לרשות היחיד, שזה נקרא הכנסה. תחשבו על רשות היחיד בתור בית, ורשות הרבים בתור רחוב, אז הכנסה זה הכנסה מהרחוב הביתה, הוצאה זה הוצאה מהבית אל הרחוב. אוקיי? אז זה מלאכת הוצאה, וזה אחד מאבות המלאכה. כמו שאמרתי, כתוב במפורש בתורה, פסוק אחד או שני פסוקים, זה מחלוקת ראשונים אצלנו, היית צריך שני פסוקים או פסוק אחד, אבל זה כתוב במפורש בתורה, אולי בגלל זה מלאכה גרועה, אז לכן צריך לכתוב את זה, אבל תכלס, אחרי שזה כתוב, זה אחד מאבות המלאכה, חייבים על זה סקילה, בשוגג חטאת, כמו כל המלאכות האחרות. כדי להגדיר את הרשויות שביניהן מוגדר איסור המלאכה, אנחנו מגדירים ארבעה סוגי רשות. רשות היחיד, רשות הרבים, מקום פטור, וקרמלית. אלה ארבעת הסוגים, ועוד פעם אנחנו לכל זה ניכנס, אני רק נותן מפה כללית, בשיעור הבא אני כבר אתן לכם לקרוא מבוא יותר מפורט על הרשויות. ארבעה רשויות. מה שנחוץ לענייננו בעצם להגדיר את האיסור, זה רשות היחיד ורשות הרבים. כאשר מקום פטור, זה הפטנט שדרכו אפשר לעקוף את האיסור של ההוצאה וההכנסה, נגיע לזה גם. זה איזשהו סוג מיוחד של רשות, שהוא מרשות היחיד אליו או מרשות הרבים אליו, אין בעיה, אפשר לעשות. ולכן אם אני עושה מרשות היחיד אל מקום פטור, וממקום פטור אל רשות הרבים, עקפתי את איסור ההוצאה או ההכנסה, אוקיי? הרשות שנקראת קרמלית, היא בעצם אין לה שום מעמד בדאורייתא. זה רשות שמוגדרת על ידי חכמים. זה רשות שהיא דרבננית בעצם. שלושת הרשויות הראשונות הן דאורייתא. מבחינת דאורייתא, קרמלית היא כמו מקום פטור או כמו רשות היחיד, נראה עוד אולי, אבל הרבנן מגדירים אותה כרשות לעצמה, ולעניינים מסוימים היא נחשבת כמו רשות הרבים, אבל רק מדי רבנן. עכשיו, תראו, כמו שאמרתי, אז לכן חלק מהדיון במלאכת הוצאה, זה דיון בהגדרת הרשויות, מה מוגדר כרשות היחיד, מה מוגדר כרשות הרבים וכו'. החלק השני של הדיון, זה איך מוגדרת פעולת ההוצאה בין הרשויות. אחרי שאני יודע מהי כל רשות, אני צריך להגדיר איך נגדרת פעולת ההוצאה בין הרשויות. ושזה צריך שתהיה הנחה, צריך שתהיה עקירה, צריך שתהיה העברה, וצריך שתהיה הנחה. זה בעצם המשנה הראשונה שלנו, שבה נעסוק קצת בשיעור הבא כבר. אז זה ההגדרה של פעולת ההוצאה, אבל לפעולת ההוצאה, מעבר להוצאה ולהכנסה, שזה שני אבות, או אב ותולדה, או כאין אב, מחלוקות ראשונים, לא ניכנס לזה כרגע, נדבר על זה, אבל לא עכשיו, יש תולדות של מלאכת הוצאה. והתולדות האלה זה למשל העברת ארבע עמוד ברשות הרבים. רק רשות הרבים מעורבת פה, אין פה העברה בין רשויות שונות. אבל אם אני לוקח חפץ ארבע עמוד ברשות הרבים, העברתי את החפץ ארבע עמוד ברשות הרבים, זה תולדה של מלאכת הוצאה. עברתי איסור דאורייתא, חייב סקילה, חטאת בשוגג וכו', כמו כל מלאכה אחרת. זה נקרא העברה. בנוסף יש זריקה, לזרוק. אם אני זורק את החפץ ארבע עמוד ברשות הרבים, זה בעצם הרחבה של מלאכת העברה. העברה זה לקחת אותו ביד, לעבור ארבע עמוד. זריקה זה לזרוק אותו ברשות הרבים. אוקיי? זה זריקה. יש הושטה מרשות היחיד לרשות היחיד, כשהרשות הרבים באמצע. גם זה תולדה של מלאכת מוצאה, וחייבים עליה סקילה. אז כל הדברים האלה זה אופנים שונים לעבור על מלאכת הוצאה. אוקיי? אז אם אני מסכם עכשיו, חני, אמרת משהו כי את מושתקת.
כן, לא הבנתי, הרי אנחנו הגדרנו תולדות כמעשים ש... או ש... שיש את הקריטריונים, או שזה לא היה במשכן וזה חשוב, או שזה חשוב אולי במשכן. מה זה תולדה של מאב מלאכת? זה מה שלא הבנתי. הגדרת את זה, העברה של ארבע עמות ברשות הרבים, למה היא תולדה של משהו? היא אסורה משום שבות או שהיא תולדה?
לא, היא תולדה, זה איסור דאורייתא. כשאני אומר תולדה, זה איסור
דאורייתא. אבל לא הגדרנו ככה תולדה. אבל לא הגדרנו ככה תולדה.
זה דומה, נגיד, לענייננו. זה דומה להוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. למה?
אבל לא הגדרנו תולדה כמשהו דומה. משהו דומה הגדרנו כמשהו שהוא איסור דרבנן, שחכמים עשו אותו. זה איסור משום שבות.
לא. מה שדומה לאב הוא תולדה. מה שדומה קצת, לא מספיק דומה, זה שבות דרבנן.
אבל מרמב"ן הבנתי שבהוצאה התולדות נלמדות גם מהמשכן.
בסדר, זה בגלל שזאת מלאכה גרועה, זה עוד נדבר. בגלל זה מלאכה גרועה, יכול להיות שפה אני צריך שגם התולדות יהיו במשכן הזה, הראשונים חלוקים. בסדר? אבל ברמה העקרונית ביחס לתולדות ואבות כן מדובר על דמיון. זה הקריטריון. עכשיו, אז בעצם הדיון על מלאכת הוצאה מתפרס לכמה אגפים. א', הגדרת הרשויות השונות. מה מוגדר כרשות זאת, מה מוגדר כרשות זאת, דיונים ענפים וארוכים, בסדר? יש, המסכתות שמוקדשות לזה אגב, מסכת שבת ומסכת עירובין, זה שתי מסכתות. מעבר לזה יש דיון באופני ההוצאה, איזה פעולות אסורות, יש הוצאה, יש העברה, יש הושטה, יש זריקה, הכנסה, כל הדברים האלה הם בעצם סוגי מלאכות, אבות ותולדות, שהם כולם בפרשה של מלאכת הוצאה, או אבות או תולדות של הוצאה. חוץ מזה, יש את האופן שבו אנחנו עושים את זה. צריך עקירה, העברה והנחה. אוקיי? זה האופן שבו אנחנו עושים את הפעולה. כל אלה הם דיונים שנערכים בפרוטרוט בסוגיות השונות ובראשונים ובאחרונים ובפוסקים, בהקשר של מלאכת הוצאה. לכן זאת מלאכה כל כך מורכבת ומסועפת. המשנה שלנו עוסקת בנושא השלישי. איך אנחנו עושים את הפעולה של ההוצאה? צריך עקירה, צריך הנחה, בן אדם אחד, שני בני אדם, מרשות היחיד לרשות הרבים, מרשות הרבים לרשות היחיד, אז זה עוסק רק בהוצאה והכנסה, לא הושטה, לא זריקה, לא העברה, לא כל הדברים האלה, רק הוצאה והכנסה, והדיון הספציפי הוא בשאלה, איך צריך לעשות את הפעולה עצמה? מרשות היחיד לרשות הרבים, אני ובעל הבית, וכל הדברים האלה, אוקיי? זה בעצם הנושא של הסוגיה שלנו. עכשיו, כמו שהזכרתי כבר, ההוצאה הראשונים אומרים שהיא מלאכה גרועה. באיזה מובן היא מלאכה גרועה? אז קודם כל לומדים את זה בתורה, מזה שהתורה נזקקה לכתוב את מלאכת הוצאה. כל שאר המלאכות לא מופיעות בתורה בכלל. התורה כתבה את זה כי אחרת לא היינו חושבים, נכון שזה היה במשכן, אז מה? אבל גם הלכו במשכן, כמו שאמרתי קודם. זאת מלאכה גרועה. אז לכן התורה צריכה לכתוב את זה על יצא איש ממקומו ביום השבת או משהו כזה, ולכן היא מלמדת אותנו שגם הוצאה היא אב מלאכה, למרות שהיא מלאכה גרועה. מה זה אומר שהיא מלאכה גרועה? אני פה באמת לא נכנס למקורות שנתתי לכם בדף, כי אני רואה שאני לא מספיק, חשוב לי יותר התמונה הכללית. יש ראשונים שמנסחים את זה באופן כמו האור זרוע, אם אתם זוכרות, ראיתם את האור זרוע? האור זרוע אומר מעיקר החפץ ואשת החפץ. זה מלאכה גרועה, למה? כי לחפץ לא קרה שום דבר, הוא לא השתנה. חפץ תסתכלו עליו, הוא בדיוק כמו שהוא היה קודם, רק מקומו השתנה. הוא היה ברשות היחיד, עכשיו הוא ברשות הרבים או להפך. בחפץ עצמו לא קרה כלום. אם אתם מסתכלים על מלאכת מבשל, אז התבשיל קרה לו משהו בעקבות התבשיל. עשיתי תיקון בחפץ עצמו. זה מלאכה משמעותית, אבל מלאכה שהיא רק מזיזה חפץ ממקום למקום, זאת מלאכה לא משמעותית. לכן זה מלאכה גרועה לפי האור זרוע. לעומת זאת בתוספות, יש רמב"ן ורשב"א וכו', יש ניסוחים אחרים. שם נראה שהניסוח הוא יותר של מה זה משנה אם אתה לוקח את זה מרשות היחיד לרשות הרבים, ומרשות היחיד לרשות היחיד זה מותר. למה? אין איזשהו מגיון, או שתאסור הכל או שתתיר הכל. מה אכפת לי אם זה מרשות היחיד לרשות הרבים או מרשות היחיד לרשות היחיד? כאן ישנה איזושהי אמירה שונה לגבי הגריעות של המלאכה. הגריעות של המלאכה פה זה לא בגלל שהיא לא מספיק משמעותית, כי מבחינת התוספות, אם היו אוסרים לעשות את זה מרשות היחיד לרשות היחיד גם, אז היה בסדר גמור. כל הבעיה שלו זה שהוא לא מבין למה דווקא מרשות היחיד לרשות הרבים ולא מרשות היחיד לרשות היחיד. מה שמפריע לתוספות זה לא שהמלאכה היא לא יצירתית, אלא מה שמפריע לתוספות זה שההגדרות של המלאכה לא מובנות. לכאורה לא אמור להיות הבדל בין הוצאה מרשות היחיד לרשות היחיד לבין הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל יש הבדל. זה לא מובן. לכן יש פה איזושהי סתירה פנימית או חוסר מובנות בהגדרה של המלאכה. לא בגלל שהיא לא מספיק יצירתית. אולי זה גם נכון לפי תוספות, אבל לא זאת הנקודה שבגללה תוספות אומר שזאת מלאכה גרועה. זה הבדל תפיסתי. אם שמתם לב הרמב"ן,
אבל אולי, אני הבנתי שהכוונה למלאכה באיזושהי פעולה, פעולת עבודה, ועבודה יש בה משהו ציבורי, ואז בגלל זה יש הפרדה בין היחיד לציבורי.
אבל אין הפרדה. כמו לה ברשות הרבים לרשות היחיד, כך גם ברשות היחיד לרשות הרבים.
אבל לא מיחיד ליחיד.
נכון, וגם לא מרבים לרבים באופן עקרוני. זה לא, אז רק צריך לשנות את הסטטוס של הרשות. אני אגיע, אני כבר רואה שאני לא מגיע לזה היום, אני אנסה להציע איזשהו הסבר לרעיון שמאחורי זה, אבל אני רק רוצה לסיים את המבוא הזה על הוצאה, ולהגיד שיש, נגיד הרמב"ן כשהוא מביא את שיטת התוספות במלאכה גרועה, אז הרמב"ן אומר, כי אפילו אם הוא יסחוב מסע מאוד מאוד כבד, נכון ככה הוא מנסח את זה, בתוספות זה לא מופיע, אבל הרמב"ן אומר, אפילו אם הוא יסע מסע מאוד מאוד כבד, מרשות היחיד לרשות היחיד אין בעיה, ומרשות היחיד לרשות הרבים אפילו אם זה מסע קל, למה זה חשוב אם זה מסע כבד או מסע קל? מה זה מעניין? נראה בניסוח של הרמב"ן נראה שיש איזשהו יסוד במלאכות שבת שהוא יסוד של טרחה. נכון? ולכן מה התוספות, אבל פה במלאכת תוצאה רואים שהטרחה לא קובעת. כי עובדה שגם מסע כבד, אם אתה עושה את זה מרשות היחיד לרשות היחיד, זה לא משנה. וגם מסע קל מרשות היחיד לרשות הרבים, כן אסור. אז רואים שהטרחה לא חשובה. אז זה לא מובן, זה מלאכה גרועה. זאת אומרת, נראה שמבחינתו ההגדרה הבסיסית של מלאכה בשבת, זה מלאכה שיש בה טרחה. וכיוון שהטרחה זה לא הפרמטר החשוב במלאכת תוצאה, אז לכן זאת מלאכה גרועה. זאת לא התפיסה שאנחנו רגילים אליה, לא, בדרך כלל לא שומעים אותה. כי תמיד להפך, תמיד אומרים לנו שבשבת העיקר זה היצירה, לא הטרחה. אבל יותר מזה, כשתסתכלו על המלאכות, איזה טרחה יש בבישול, שמים את זה על האש וזה מתבשל.
לא, יש טרחה.
לא, לא, את מדברת על
בישול. מי שמבשל יודע שיש
טרחה. לא יודע כלום, אני מבשל ואין טרחה. אין טרחה בגלל שאת, כשאת מדברת על לבשל, את מדברת על החיתוך, על ההכנה, על הכל, אני לא מדבר על זה. מלאכת בישול בשבת זה להניח...
ביצים, שמתי ביצים והם
מתבשלים. אפילו להרתיח מים במחם, שאני לא עושה כלום.
לא, אין כלום, אני שם את זה על האש, איזה טרחה יש בזה? אני חושב שהנקודה של הטרחה, גם הרמב"ן שמדבר על טרחה, הוא מדבר על טרחה במובן האינטלקטואלי. זאת אומרת, אני מלאכת מחשבת, אני חושב על משהו, זה גם נקרא לטרוח, לאו דווקא הוצאת אנרגיה במובן של המאמץ. אגב, באמת טרחה אינטלקטואלית גם מוציאה אנרגיה. ישאלו שחקני
שח,
שחקני שח מקצועיים, אז הם יגידו לכם שהם יוצאים זכותים ומזיעים אחרי משחק.
דווקא בשבת יש
טרחה
אינטלקטואלית אינסופית.
בסדר, יכול להיות, אבל המלאכות האלה, טרחה לגבי המלאכות אסורה. אני חושב שגם הרמב"ן, כשהוא מדבר על הטרחה, הוא מדבר לא רק על טרחה במובן של הכובד. ולכן זה לא כל כך רחוק מההגדרות שראינו באור זרוע. בסוף בסוף איכשהו נראה שבכל זאת אנחנו מגיעים למימד היצירה. מה בכל זאת ההבדל בין הרמב"ן לבין האור זרוע? שהרמב"ן שם את הדגש על האדם, כשהאדם יוצר, אז הוא לא נח. כי הוא משקיע אנרגיה אינטלקטואלית בדבר, וזה מה שאסור. כי מה שחובה עליי זה לשבות. ואם אתה משקיע אנרגיה אינטלקטואלית, אתה לא שובט. לפי האור זרוע, הדגש הוא על החפץ, לא האדם. שנוצר פה משהו חדש בעולם. לא שהאדם השקיע תרחה אינטלקטואלית בדבר, אלא זה רק האינדיקציה. בסוף, בסוף מה שקובע זה האם נוצר בעולם משהו חדש. ולכן מבחינת הרמב"ן, הוצאה היא מלאכה גרועה, כי אני לא משקיע אנרגיה אינטלקטואלית. ומבחינת האור זרוע, זה מלאכה גרועה, ושלא נוצר פה שום דבר חדש. היה חפץ, הוא נראה כמו שהוא היה קודם, הוא לא השתנה בשום צורה, רק המקום שלו השתנה. לכן זאת מלאכה גרועה. אז יש הבדלים בניסוח, הם לא כל כך רחוקים כמו שהם נראים במבט ראשון, אבל עדיין יש פה באמת הבדלים. ובהמשך, אני כבר לא מצליח להגיע לזה, בשיעור הבא אני אמשיך עדיין את המבוא על הוצאה, וכבר אחרי זה ניכנס למשנה, אז אני אשלח לכם עוד דף גם.
וגם אבל... המלאכה היחידה שמגדירים שם רשויות.
עוד פעם?
זה המלאכה היחידה שמגדירים רשויות.
נכון, לכן אמרתי שזה חלק מהדיון במלאכת הוצאה.
אבל זה גם באמת נראה מה שמפריע לתוספות דווקא, לא כמו שהרמב"ן אומר, זאת אומרת, זה כאילו אותה מלאכה, אבל במקום אחר.
נכון. לכן לתוספות דומה יותר לאור זרוע, במובן הזה. כי תוספות אומר, רגע, לא התחדש פה כלום. רק מה שמפריע יותר לתוספות, זה לא רק שלא התחדש, אלא שאפילו אם תגיד שזה כן מתחדש, זה מתחדש באותה מידה מרשות היחיד לרשות היחיד.
אז למה שם זה לא יעשו? המקום הוא זה שחשוב, ולא המלאכה עצמה.
עוד פעם?
המקום הוא זה שחשוב, ולא המלאכה עצמה.
זה מה שיוצא בהוצאה, ולכן היא מלאכה גרועה. כי בהגדרה הבסיסית של שבת לא היה אמור לשנות המקום. מה שחשוב זה האם השתנה משהו בחפץ. אז על זה אני אנסה עוד לדבר קצת, זה קשור קצת למושגים אגב פיזיקליים, אני אתן לכם רמזים, מושגים של אנטרופיה. אבל אני אגיע לזה בשיעור הבא. רק עוד שאלה שבה אני מסיים, איפה אתן עומדות מבחינת דף ההכנה? מי לא גמרה אותו או עד איפה הגעתם רק כדי להתרשם? מי כן גמרה? הבנתי ש...
אנחנו סיימנו.
מרים ומלי. כן, מרים ומלי אני יודע שגמרו. מי עוד?
אנחנו סיימנו, אני לא יכולה להגיד שהבנתי את כל הדברים. אבל עברנו על הכל.
אוקיי. והשאר?
אני יודעת.
חצי וחוש ופחות או יותר הייתם?
אנחנו סיימנו, אנחנו לא עברנו על כל
הדברים. אנחנו יכולים להעמיק בזה.
בקיצור, בפעם הבאה אני כבר נותן לכם דף שנכנס לתוך הסוגיה שלנו. אבל בשיעור אני עוד אמשיך טיפה גם את המבוא, ורק אחרי זה אכנס לסוגיה. בסדר? אוקיי, אז...
תודה רבה.
נכנס למחירים בצורה יותר חלקה.
תודה רבה.
תודה רבה.